טוב, בפעם הקודמת התחלנו את הדיון בראייה האונתולוגית. אני רוצה לחזור רגע, רק קראנו את הטקסט שלו. תראו את זה מול העיניים. בסדר? זה הפרק. בואו תסתכלו רגע עוד פעם כשיהיה לנו איזשהו מבט. לפיכך, אתה אלוהי הנותן בינה לאמונה, תן לי ככל שתמצאני ראוי לכך, להבין שאתה נמצא כפי שאנו מאמינים. ושאתה כזה, כפי שאנו מאמינים. ואומנם, מאמינים אנו כי הנך דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, או שמא אין בנמצא טבע כזה, שהרי אמר נבל בליבו, אין אלוהים. אך אין ספק שאותו נבל בעצמו, בשומעו מה שאמרתי, הווה אומר, דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, מבין מה שהוא שומע. ומה שהוא מבין ישנו בשכלו, אפילו אין הוא מבין שאותו דבר מה ישנו בממש. שכן עניין אחד הוא שדבר ישנו בשכל, ועניין אחר להבין שהדבר ישנו. ובאמת כשצייר חושב מראש מה הוא עומד ליצור, אותו דבר ישנו בשכלו, אבל עדיין אין הוא חושב אותו כיש ממש, שהרי טרם יצרו. אבל לאחר שכבר ציירו, אותו דבר גם ישנו בשכלו, והוא גם מבין שהוא ישנו בממש, שכן הוא יצרו. חייב אפוא גם הנבל להשתכנע, כי למצער בשכל יש דבר מה שגדול ממנו, אין להעלותו על הדעת, שהרי הוא מבין שדבר זה, הוא מבין דבר זה כשהוא שומעו, ומה שמובן נמצא בשכל, אך אותו דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, בוודאי אינו יכול להיות בשכל בלבד, שכן למיתו של דבר, לו היה בשכל בלבד, ניתן היה להעלות על הדעת כי ישנו ממש, וזה יותר גדול. לפיכך, אם אותו יש שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, ישנו רק בשכל, הרי אותו יש שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, הוא יש שניתן להעלות על הדעת גדול ממנו, אך דבר זה בוודאי לא ייתכן. מסקנה, קיים אפוא בלי ספק דבר מה שאין להעלות על הדעת, אין להעלות על הדעת גדול ממנו, והוא קיים גם בשכל וגם בממש. עוד פעם, רק במבט כללי. עכשיו אני הולך לפרק, התחלנו כבר, לפרק את הפרק הזה למשפטים ולראות מה עושה כל משפט במהלך הזה, כי אמרתי לכם, לדעתי זה אחד הטקסטים המופתיים בתולדות הפילוסופיה. זה פרק מדויק בצורה וירטואוזית ממש. זאת אומרת, כל מיני אנשים ש... מערערים על הראייה הזאת, פשוט מפספסים חלקים מהמהלך, במקרים רבים, לא תמיד. אמרתי שגם לדעתי בסוף זה לא, זאת לא ראייה אונתולוגית. אז שנייה אחת אני אסכם את מה שעשינו בפעם הקודמת. הוא מתחיל בתפילה, נכון? אתה אלוהי נותן בינה לאמונה, תן לי ככל שתמצאני ראוי לכך להבין שאתה נמצא כפי שאנו מאמינים, ושאתה כזה כפי שאנו מאמינים. זאת התפילה ההתחלתית, וממנה הוא עובר שהוא באופן טבעי ישר לתוך הטיעון. מה תפקידה של התפילה? דיברתי על זה. אמרתי שהרבה פעמים מלגלגים על אנסלם שהוא מתפלל לאלוהים עוד לפני שהוא הוכיח את קיומו, זאת אומרת הוא בעצם הניח את קיומו כבר מלכתחילה. אין פה שום דבר, הוא לא ישר אינטלקטואלית. זה שטויות כמובן, ויש העובדה שאני חושב שמשהו קיים היא לא הנחת המבוקש. זה בסך הכל מוטיבציה עבורי לחפש הוכחה. הבאתי את הדוגמה של המשפט של פרמה. כן, ההיפותזה של פרמה, אז אני חייב, או לא חייב, אבל סביר מאוד שאני משוכנע שהוא צודק פרמה, אם אני משקיע 12 שנים לחפש הוכחה לזה, נכון? וזה, לא, וזה שחשבתי מראש שזה היה נכון, זה לא אומר שההוכחה שלי לא ישרה, אוקיי? זה כמו הצד השני של המטבע, אני זה ויכוחים באתר שלי בזמן האחרון, אפילו שניים או שלושה כאלה, שטענו שאני מעלה טיעוני אד הומינם. מה הכוונה אד הומינם? והטיעונים לגופו של אדם. ולא לגופו של עניין. אני אומר לבן אדם, תשמע, אתה טיפש, אתה רשע, אתה לא יודע מה, אתה אישה, אתה גוי, לא, אתה נתלה במה שהבן אדם שמולך, ואתה רואה בזה איזשהו טיעון לכך שהטענה שלו לא נכונה, או שהטיעון שלו לא נכון. אז הסברתי להם שלדעתי אין בכל האתר שלי טיעון הדומינם. כיוון שטיעון הדומינם זה לא, אין פירושו להתייחס לבן אדם בתור טיפש, רשע, גוי, אישה, כן, כל אחד והשמצות שמקובלות עליו. זאת לא הנקודה, אלא במקום שבו ההשמצה היא בעצמה הטיעון שלך, כדי לדחות את הטענה, זה כשל של הדומינם. אבל אם אני מעלה טיעונים ענייניים לדחות את הטענה של מי שעומד מולי, ואחרי זה אני אומר לו, ואם אתה מעלה טענה כל כך מטופשת, אז אתה אידיוט. זה לא הדומינם. הדומינם זה כשל לוגי, יכולים להגיד שאני לא מנומס. אבל זה לא הדומינם, הדומינם זה כשל לוגי. כשל לוגי זה כאשר אני לוקח את התייחסותי לאדם, ומשתמש בזה בתור הטיעון שדוחה את הטענה שלו. זה כשל. זה הדומינם. אוקיי? אבל אם אני מסיק כל מיני מסקנות עליו, אחרי שהעליתי טיעונים לגופו של עניין, למה הוא לא צודק, זה לא הדומינם. ובדיוק אותו דבר פה, כן, הצד השני של המטבע. ואת אנסל מאשימים אותו בזה שהוא בעצם מניח את האמונה. לא נכון, הוא לא מניח את האמונה. הוא מאמין, עוד לפני ההוכחה. אבל האמונה היא לא הנחה שהוא משתמש בה כהנחה שעליה הוא בונה את הטיעון, בשביל להגיע לאמונה. לכן פה אין בעיה לוגית. זה שהוא מאמין מראש, אז מה? זה שאני חושב שהוא אידיוט, גם בסדר גמור. כל עוד לא השתמשתי בטענה שהוא אידיוט, כטענה שמכוחה אני דוחה את העמדה שלו. זה לא בסדר, אוקיי? אבל זה שאני חושב שהוא אידיוט, אז מה? זה פוסל את הטיעון שלי? אם אני מעלה טיעון לגופו של עניין, אז זה שאני חושב שהוא אידיוט, בגלל זה הטיעון שלי לא נכון. מה זה קשור? להפך, דווקא בגלל שהטיעון שלי נכון, יוצא שהוא אידיוט. איך הוא לא מבין? טיעון כל כך פשוט, איך הוא לא מבין אותו? אוקיי? אותו דבר פה. זאת אומרת, זה שאנסל מאמין, כל עוד הוא לא משתמש בדבר הזה עצמו כהנחה, בטיעון שלו, אין פה כשל של הנחת המבוקש. זאת האשמה שהיא פשוט חוסר הבנה. אוקיי? ואמרתי יותר מזה, שאנסל מקדים את התפילה כדי להגיד לנו בדיוק את זה. להגיד לנו שבסך הכל ברור שהוא האמין מראש. זאת לא האשמה, הוא מודה, הוא שם את זה על השולחן. ברור שאני מאמין מראש, עוד לפני שהבאתי את הטיעון. אמרתי יותר מזה. למעשה, ברגע שאני מציג טיעון לוגי לטובת מסקנה כלשהי, הרי הטיעון הזה, אם הוא טיעון לוגי תקף, הוא מניח את המבוקש. דיברנו על הנחת המבוקש, אמרתי שטיעון לוגי תקף תמיד מניח את המבוקש. לכן במובן מסוים, לא במובן מסוים, אלא תמיד, המסקנה תמיד הייתה תמונה איפשהו בתוך ההנחות. אלא מאי? שלא תמיד כל כך קל להוציא אותה מתוך ההנחות, היא שם. כמו בגיאומטריה, אמרתי, למה אני צריך ללמוד בגיאומטריה בכיתה? הרי כל המסקנות בסך הכל נמצאות בתוך ההנחות. אם אני צריך את המורה, מה הבעיה? אני ידעתי את זה מראש. לא, אני לא ידעתי את זה מראש. זה היה, זה נמצא אצלי בפוטנציה. אבל בשביל להיווכח בזה שזה נכון, אני צריך עזרה. אחרי שאני מקבל את העזרה הזאת, אני באמת מגלה שמאז ומעולם ידעתי את זה. ולכן אף אחד לא יתווכח עם המורה, אלא אם כן הוא לא הבין אותו. במתמטיקה אין לך מה להתווכח עם המורה. זאת אומרת, או שלא הבנת אותו, שהוא במקרה טעה, אבל אם הוא לא טעה, אין מה להתווכח פה. זאת אומרת, הוא בסדר כל מראה לך שאתה עצמך חשבת איזה מעיקר, רק לא היית מודע לזה. אוקיי? כאן אמרתי שאי אפשר להוכיח את קיומו של אלוהים למישהו שהוא אתאיסט אמיתי. שהוא באמת לא מאמין באלוקים. מה שאני יכול להוכיח באופן לוגי זה רק להראות לבן אדם שהוא אתאיסט לא אמיתי. הוא חושב שהוא אתאיסט, אבל בתוכו פנימה, באופן פוטנציאלי, הוא בעצם כבר מאמין באלוהים. רק צריך את העזרה של המורה, כן, או של מי שעוזר לו, כדי לגלות או לחשוף את הדבר הזה. אבל אם זה לא נמצא בתוכו, שום טיעון לוגי לא יוכל לעשות את העבודה. אוקיי? לכן אני חושב שאנסל מקדים את התפילה כדי להסביר את העניין הזה. כדי להגיד לנו, חברים, אני פונה לאנשים מאמינים, לא לאתאיסטים. חלקם חושבים שהם אתאיסטים, בטעות. אבל בתוכם פנימה אני הולך להראות להם שהם בעצם מאמינים. ולכן הוא מתפלל, בכוונה הוא ממקם את התפילה, לפני שהוא פותח את הטיעון שלו. אחרי זה הוא אומר, זה המשפט הראשון. אחרי זה הוא אומר, ואומנם, כן, אני פה. ואומנם מאמינים אנו, כי הנחה דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת. מה המשפט הזה? המשפט הזה זה הגדרה. מי זה האלוהים שאותו אני הולך להוכיח? את קיומו אני הולך להוכיח. זה יש? שגדול ממנו אין להעלות על הדעת. היש המושלם. אוקיי? לא, בכל המובנים. גדול בכל פרמטר שלו יש על גדולה. גם. גם. בכוח, בחוכמה, בטוב, מוסריות, בכל הפרמטרים החיוביים. הוא נאחן בהם לאינסוף. בסדר? זה פחות או יותר, עד כמה שאפשר להגדיר דבר כזה. עכשיו, מה אומרת ההגדרה הזאת? קודם כל, כשאני בא להוכיח את קיומו של אלוהים, ודיברנו על זה גם בשיעורי המבוא, כל הוכחה מניחה איזושהי הגדרה, ואת האובייקט שמוגדר כך היא מוכיחה, את קיומו של האובייקט שמוגדר כך היא מוכיחה. ואנחנו נראה שטיעונים שונים או הוכחות שונות מוכיחות את קיומם של ישים שמוגדרים אחרת. ודיברנו על זה, השאלה אם זה הם שונים או אתר של אוקם שיכול להיות שאפשר ללכד אותם. אבל הוא צריך קודם כל לשים על השולחן את ההגדרה. את מה, את קיומו של מי אני הולך להוכיח. אז הנה ההגדרה. ההגדרה היא זה היש הגדול ביותר, שגדול ממנו אין לעלותו על הדעת. היש המושלם. אוקיי? זו ההגדרה. עכשיו, קודם כל, ברגע שהגדרתי את הדבר הזה, עכשיו בוא נראה אם יש לי הוכחה לזה שהיש הזה קיים. מה פירוש קיים? מתממש במציאות. זאת אומרת, הגדרתי הגדרה, זה מושג. מושג זה לא דבר קיים. אני רוצה לראות מושגים, יש גם מושג של פייה עם שלוש כנפיים. זה לא אומר שיש בעולם פיות עם שלוש כנפיים. הן קיימות. כשאני מדבר על משהו שהוא קיים, פירושו שההגדרה או המושג המוגדר מתממש במציאות. אוקיי? אז אני רוצה לקחת את ההגדרה הזאת ולמצוא טיעון שיראה שהיא גם מתממשת במציאות. ההגדרה צריכה להיות מוסכמת, גם האתאיסט יסכים לה. יש לנו רק ויכוח האם זה מתממש במציאות. המאמין חושב שכן, האתאיסט חושב שלא, נכון? זה... אבל לגבי ההגדרה אנחנו צריכים להסכים, אחרת על מה מתנהל הדיון. גם האתאיסט שאומר שאלוהים לא קיים, אני שואל אותו, מי לא קיים? תסביר לי על מי אתה מדבר, מי נושא המשפט שלך. אז הוא יצטרך לתת הגדרה. וההגדרה הזאת צריכה להיות דומה להגדרה של המאמין, כי הרי הוא בא להתווכח עם המאמין. כשאתה אומר שהאלוהים לא קיים, אתה בעצם לוקח את ההגדרה של המאמין למושג אלוהים, ואתה טוען שהוא לא מתממש. זה בעצם טענתו של האתאיסט או של הנבל בשפה שלו. ולכן, יש פה באמת איזשהו סוג של, לא יודע אם לקרוא לזה יתרון, אבל תפקיד אחר למאמין ולאתאיסט. מי שאמון על ההגדרה של אלוהים זה המאמין, לא האתאיסט. את ההגדרה הזאת הוא לוקח לא מתוך ההוכחה, ההוכחה באה אחרי שיש לי את ההגדרה. אני רוצה להראות שזה מתממש במציאות, המושג שהגדרתי עכשיו. מאיפה אני שואב את ההגדרה? אנשים חושבים שההגדרה, דיברתי על כל זה, אני רק מסכם. אנשים חושבים שההגדרה זה עניין שרירותי. לא נכון. ההגדרה זה ממש לא עניין שרירותי. אפשר להגדיר דברים באופן שרירותי, אני יכול להגדיר. אבל בדרך כלל אנחנו לא מגדירים דברים באופן שרירותי, אפילו לא במתמטיקה, שאנשים חושבים שההגדרות הן שרירותיות. הם לא. אלא זה איזשהו ניסיון ללכוד מושגים שאני תופס אותם אינטואיטיבית, ולנסות לצקת אותם לאיזשהו דפוס מדויק. בסדר? דפוס חד. זה נקרא להגדיר. לכן, גם לגבי הגדרה, אפשר לדבר על הגדרה נכונה והגדרה לא נכונה. הבנתי? לא אמרתי כלום. אין. לא דיברתי על אם הוא יוצר או לא יוצר. יש שאותו אני רוצה להוכיח, זה יש המושלם. זה מה שאני רוצה להוכיח. לא דיברתי לא על זה שהוא יצר את העולם, לא על זה שהוא נתן תורה או לא נתן תורה, או לא משנה מה שלא יהיה, לא אכפת לי. אוקיי, אז תשאיר לאנסלם, הוא רוצה לטעון שיש לו הוכחה למשהו האמורפי הזה, לקיומו של המשהו האמורפי הזה. זה מה שאנחנו מסתכלים עכשיו. אז הנקודה היא שאת ההגדרה אנחנו שואבים מהאמונה. עוד סיבה למה לשים למקם את התפילה בתחילת העניין. הוא אומר, חבר'ה, אני בא מתוך אמונה. אני לא הגעתי לאמונה מתוך ההוכחה הזאת. להפך, כל ההוכחה הזאת בנויה על זה שהייתי כבר מצויד מראש בהגדרה מה זה אלוהים. ואחרי שאני מאיפה? מהאמונה. ואחרי שהגעתי להגדרה, עכשיו אני מחפש דרך לוגית להוכיח שאת היש הזה שמוגדר כך, אכן קיים. אוקיי? אבל את ההגדרה אני לא שואב מהלוגיקה, אז מאיפה כן? מהאמונה, מהתפיסה האינטואיטיבית שלי, לא משנה, שאני מגדיר משולש. זה הגדרה שרירותית? זה לא הגדרה שרירותית, הרי יש לנו מושג בראש, אנחנו מבינים את המושג הזה, המושג משולש. עכשיו אתה, אבל בשביל מתמטיקה אתה צריך איזושהי הגדרה מדויקת שלו. אתה מנסה לקחת את התובנה האינטואיטיבית שיש לך, ולצקת אותה למילים, כדי שהיא תתפס בצורה חדה, עד כמה שאפשר. זה נקרא הגדרה. ואתם מבינים שאין... זה לא נכון להתייחס להגדרה כזאת כמשהו שרירותי. היא לא שרירותית. אם היא קולעת למושג האינטואיטיבי, אז היא נכונה. ואם היא לא קולעת למושג האינטואיטיבי, אז היא לא נכונה. נכון? גם בהגדרה אפשר לדבר על הגדרה נכונה והגדרה לא נכונה. ואפילו אנשים אומרים, מה יש לדבר על הגדרה נכונה? אם הגדרת, זה מה שמגדירים. הגדרה זה עניין שרירותי. לא נכון. יש דבר כזה, הגדרה נכונה והגדרה לא נכונה. לכן האלוהים הדתי הוא נקודת המוצא. ואומר אנסלם, אני מציע לו את ההגדרה הזאת. היש המושלם. זה לא הגדרה פיקטיבית, לא הגדרה שהמצאתי אותה לצורך הדיון. ככה אני רוצה להגדיר את אותו יש שאני מאמין בו עוד לפני ההוכחה. עוד לפני המהלך הלוגי. בסדר? אני מציע, זה מזכיר לי. אתם מכירים שיש בשנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות אפשר לומר, יש איזושהי הרחבה של המושג אינטליגנציה. אינטליגנציות מרובות, כן? יש אינטליגנציה רגשית, אינטליגנציה מוטורית, אינטליגנציה, כל מיני סוגים, כן? בוא נגיד, די ברור מה המוטיבציה לייצר את זה, נכון? המוטיבציה לייצר את זה כדי להראות שכולנו אינטליגנטים, כולנו איינשטיין, בסדר? נכון שאני לא הייתי יכול לעשות שום דבר ממה שאיינשטיין עשה, אבל אני משחק כדורסל הרבה יותר טוב מאיינשטיין. אז לכן גם מרדונה הוא איינשטיין, וגם אני איינשטיין, וגם איינשטיין הוא איינשטיין, כולם הם איינשטיין, אוקיי? אז זאת המוטיבציה החברתית, אבל בסדר, מוטיבציה זה דבר לגיטימי. שאלה היא מה שאתה עושה מחזיק מים, אוקיי? אז מה עשו במצב כזה? אז ניסו לאפיין את המושג אינטליגנציה של איינשטיין, כן? שממנו יצאנו. יש סט של לא יודע כמה, 5, 6, 7 מאפיינים של המושג הזה, ואז פתאום מגלים, הופ, גם למרדונה יש את זה. וגם לפיקאסו, וגם ל, לא יודע מה, לכל מיני, לברון ג'יימס, אוקיי? יש כל מיני אנשים שמגלים, מגלים כישורים מסוימים שעונים לחמש, שש, שבע המאפיינים של אינטליגנציה, והופ, פתאום גילינו שהאינטליגנציה זה לא רק מה שיש לאיינשטיין, זה גם מה שיש ללברון ג'יימס. אוקיי? ולסנדלר אצלי בשכונה. או למכונאי רכב, או לא משנה, כל אחד. אוקיי? כולם בעצם איינשטיין, רק כל אחד בתחום שלו. אבל מה זה משנה? זה שהוא לא יכול להתמודד עם תורת היחסות, אז מה? גם איינשטיין לא יודע לתקן נעליים. אין לך מונופול על ה... תשלם את המבוקש. זאת אומרת, זה הביטוי האינטלקטואלי או האקדמי של הפוסט-מודרני, אוקיי? האינטליגנציות המרובות. עכשיו, מה הטריד אותי במהלך הזה? אין לזה ויכוחים לא מעטים. מה שהטריד אותי, כשזה ממש התחיל לבצבץ, המושג הזה, זה לא כל כך מזמן, אני כבר הייתי בדעתי שזה קרה. לפחות אני הייתי בדעתי שם. אז התחלתי להתווכח עם אנשים, אמרתי להם, תראו, הרי אתם בעצם, אם אתם רוצים להגדיר מושג אינטליגנציה שיתאים לכל האנשים, אין שום בעיה, הגדרה זה עניין שרירותי, אוקיי? אבל אם אתם רוצים לטעון שהמושג אינטליגנציה, כמו שאנחנו מבינים אותו לפני שהגדרתם, הוא מתייחס גם לאנשים ההם ולא רק לאיינשטיין, אז משהו פה לא מסתדר לי. למה? כי אינטואיטיבית, אני ייחסתי אינטליגנציה רק לאיינשטיין, נכון? לא לברון ג'יימס ולא לאף אחד אחר, ולא לסנדלר אצלי בשכונה, אוקיי? עכשיו אתה לוקח את האינטואיציה שלי, הרי ממנה יצאת, ממשיג אותה ומגדיר אותה, והופ, אתה פתאום מגלה שזה מיושם על המון המון אנשים, למעשה על כל 10 מיליארד האנשים, ולא רק על איינשטיין. מה זה מוכיח? שלא המשגת נכון, זה הכל. לקחת מושג שיש לי הבנה אינטואיטיבית לגביו, ובהבנה אינטואיטיבית הוא מתייחס רק לאיינשטיין. לא משנה, כן, הטיפוס, אוקיי? רק לאיינשטיין. עכשיו, הוא עבר המשגה, ואחרי המשגה הוא מתייחס לכל האנשים בעולם. מה זה אומר? את המשגה שלך לא מוצלחת. זה הכל. לא, כל אחד הוא מוכשר ביותר בתחום מסוים, שאתה תגדיר אותו אד הוק ביחס אליו. כל אחד יש לו סט כישרונות מסוים שיש רק לו הכי בעולם. במינון הזה, בסדר? אין אף אחד אחר שיש לו 70 בפיזיקה, 80 בהיסטוריה, 50 בכימיה, צייר ברמה של 95, ולמרות שבציור יש אחד של 100, בהיסטוריה יש אחד של 100, בכימיה יש אחד של 100, אבל את הקומבינציה הזאת הוא הכי טוב בעולם בקומבינציה הזאת. תמיד אפשר להגדיר את זה גם כן בתור כישרון. ואז אין בעיה, אז גם הוא איינשטיין. אתם מבינים שיש פה משהו בעייתי? כי ההנחה, ממה נפשך? אם הגדרה זה דבר שרירותי, אז לא עשית כלום, תקרא לכולם אינטליגנטים, מה עשית? לא באמת אמרת לי שהם כמו איינשטיין, אלא מה, המצאת מושג שהוא נכון גם, אוקיי, תמציא עוד 100 מושגים. יכול לקרוא להם גם יקום פורקן, ולכולם לקרוא יקום פורקן. הנה, כולם שווים. אין איזשהו משמעות. אם אתה רוצה להראות שהם שווים, אתה צריך להראות לי שיש להם באמת את אותו מושג אינטואיטיבי של אינטליגנציה, שאני ייחסתי אותו רק לאיינשטיין, ולהראות לי שטעיתי. צריך לייחס אותו גם לאנשים אחרים. אבל זה לא יכול להיעשות על ידי הגדרה שרירותית, נכון? צריך לעשות על ידי המשגה של התפיסה האינטואיטיבית שהייתה לי מראש. לא, אתה לוקח אותי למקומות אחרים, אז יכול להיות שאני אסכים. אני מדבר על הקצה הפוסט-מודרני. על הקצה שאומר, אין כולם. לא, לכן אני אומר, אבל אין בעיה, זה הייתי אומר גם לפני ההמשגות שלו. אם אני רואה שיש סנדלר שעושה שם דברים שלא יאמנו, אוקיי? אז הייתי אומר, בסדר גמור, אז הוא באמת גאון בסנדלרות. הייתי אומר את זה גם בלי ההמשגות שלו. הם רוצים להראות שכולם גאונים. זה המהלך החברתי, האידיאולוגי שיש פה, אוקיי? הלוגיקה פה, או המדע פה, זה מכשיר. זה לא, זה מכשיר בידי האג'נדה. אז הטענה שבעצם ממה נפשך? אם ההגדרה הזאת היא הגדרה שרירותית, אז לא השגת את מטרתך. כי זה לא נכון שהם דומים לאיינשטיין. אתה יכול להמציא מילה ולייחס אותה לכולם. אבל את המושג אינטליגנציה במובן שאני מתכוון אליו, יש רק לאיינשטיין, ולא לאף אחד אחר. אז לא עשית את העבודה. מה תגיד לי? לא, לא, אני המשגתי את אותו מושג אינטליגנציה שאתה התכוונת אליו מראש. רק עשיתי לו המשגה מפורשת. עיניך הרואות שזה לא נכון. לא המשגת אותו נכון, כי עובדה שהמושג האינטואיטיבי מתייחס רק לאיינשטיין, וההמשגה שלכאורה נתת לו עצמו מתייחסת לכולם. סימן שההמשגה שלך לא נכונה. אוקיי? לכאורה זה מכת מוות על המהלכים האלה. אבל לא נכון. התבגרתי קצת אחרי זה. למה? יש פה משהו יותר טריקי. כי לפעמים אני צריך לעשות את ההמשגה כדי לגלות עוד רבדים שלא הייתי מודע להם כשחשבתי על זה אינטואיטיבית. זה הערך של המשגה. כשאתה עושה המשגה לדברים, אתה יכול להסיק מסקנות שלא יכולת באופן אינטואיטיבי. אתה יכול לראות פנים מסוימות שאולי היו נסתרות קודם, כשעוד לא הגדרת את זה בצורה מדויקת, אלא רק חשבת באופן אינטואיטיבי. אוקיי? אז בעצם יש ערך אינטלקטואלי להמשגה. עכשיו, מה שקורה זה שהבן אדם אומר, תראה, עשיתי המשגה, והתגלה לי משהו שהיה חשוף, לא היה חשוף לי קודם, לפני שעשיתי את ההמשגה. ונכון, אותו מושג אינטליגנציה שחשבתי מראש, זה המושג המומשג, זה אותו מושג. איך זה יכול להיות שהתחולה שלו התרחבה כל כך? כי באמת לא הייתי מודע לזה שהמושג הזה אכן צריך להתייחס ליותר אנשים, לא רק לאיינשטיין. ועוד פעם, לא לקחת את זה לכל מקום, אני מוכן לעצור שם או לעצור במקומות שזה יותר רלוונטי, אבל עדיין אפשר לראות שתהליך של המשגה, העובדה שעושה הרחבה של הקבוצה שלגביה המושג מתייחס, זה לא פוסל אותו אוטומטית. לפעמים אני מגלה דברים באמצעות ההמשגה. אני אתן לכם אולי דוגמה שמאוד חביבה עליי. הייתי פעם בספר כזה של טופולוגיה, ספר פופולרי, כזה לתיכון, תלמידי תיכון. קראתי אותו בבוסטון, משהו ליד הרווארד, של חנות לספרים משומשים, הייתי שם פעם. אז יש שם משפט, הוא מוכיח משפט, שאומר, החיתוך של כל שתי צורות כמורות, גם הוא צורה כמורה. צורות כמורות, הכוון הצורות עם הבטן החוצה. כן? זאת אומרת, עיגול זה צורה כמורה. ומה זאת, בננה זה לא צורה כמורה. נכון? כי יש לה איזה בטן פנימה. אוקיי? אני מדבר אינטואיטיבית כרגע. עכשיו, הטענה המתמטית היא שחיתוך של כל שתי צורות כמורות, גם הוא צורה כמורה. למעשה חיתוך של כל מספר של צורות כמורות, כמובן. אם כל שתיים, אז זה לא משנה כבר. אבל נגיד, נדבר על שתיים, אוקיי? זה הטענה. עכשיו, איך מוכיחים את זה? אז זה יפה, זה היה ספר פופולרי, אז הוא לא סתם נותן ישר את הפתרון, אלא הוא אומר, אוקיי, בוא תחשוב רגע, איך ננסה להוכיח את זה. אז ישבתי, ניסיתי, העליתי חרס בידי. זה נשמע אינטואיטיבי, אבל ניסיתי לבדוק כל מיני מקרי קצה וזה, סרטטתי כל מיני צורות כמורות כאלה ואחרות. לא מצאתי הוכחה. הוכחה במובן המתמטי, כן? משהו סגור, לא להתרשם שזה הגיוני. אלא להוכיח, כמו שמתמטיקאים אוהבים. לא הצלחתי. טוב, אז המשכתי לקרוא. הפתרון בהמשך הספר. ומתברר ככה. הוא אומר, בוא נתחיל בהגדרה של צורה כמורה. מה זה צורה כמורה? צריך להגדיר. בדיוק מה שאנסלם עושה כאן, מה שצריך להגדיר בכל מקום. מה זה אינטליגנציה? אתה רוצה לעבוד עם זה, אתה צריך להגדיר. אינטואיציה אי אפשר לעבוד. צריך להגדיר אותה, צריך להמשיג אותה. אוקיי? בוא נגדיר את המושג צורה כמורה. מה ההגדרה? במתמטיקה נוהגים להגדיר צורה כמורה כצורה שאם תחבר כל שתי נקודות בתוכה, כל הקו שמחבר אותם נמצא בתוך הצורה. תחשבו על הבננה. אז בשתי נקודות בקצות הבננה, אם תחברו אותם בקו ישר, חלק מהקו יהיה מחוץ לבננה, נכון? כי יש לו בטן, זו צורה כאורה, אוקיי? צורה כמורה זה לא יכול לקרות. בצורה כמורה, בכדור, כל שתי נקודות שתיקחו בפנים, חברו אותם בקו, כל הקו יהיה בתוך הצורה. שום חלק ממנו לא יצא החוצה. זאת ההגדרה של צורה כמורה. אוקיי? נשמע הגיוני. נכון? גם צורות כמורות. ישר זה גם כמור לצורך הדיון פה, כן. בטן שטוחה זה גם בטן, זאת אומרת, ישר זה גם כמור. אני לא מגדיר עיגול, אני מגדיר צורה כמורה. עיגול הוא דוגמה. נכון? זה לא כאורה. כן? עכשיו, אני טוען שחיתוך של כל שתי צורות כמורות הוא עצמו צורה כמורה. נגיד, הוא עיגול ואליפסה. עכשיו, החיתוך שלהם זה מה שבאמצע, כן? הוא צורה כמורה, בהכרח. זה נשמע הגיוני, נשמע אינטואיטיבי. תשבו על זה, אני לא מניח שתצליחו להוכיח. להוכיח ממש. ניסיתי למפות את כל האפשרויות, איך יכולות להיפגש, איך יכולים להיפגש קווים כמורים. אפשר למפות כמה אפשרויות ולהוכיח על כל אחת מהאפשרויות לחוד. כן, כמו מפת ארבעת הצבעים, ששם זה 17,000 אפשרויות. אבל אין, אני לא הצלחתי. אז הוא אומר, בוא נתחיל עם הגדרה. הגדרה של צורה כמורה זה צורה שכל שתי נקודות בתוכה, הקו שמחבר אותן נמצא כולו בתוך הצורה. אוקיי? טוב, מכאן ההוכחה היא שורה אחת. למה? בוא ניקח שתי צורות, והחיתוך שלהם זה מה שבאמצע, כן? אני צריך להוכיח נתון שכל אחת מהצורות היא כמורה, ואני צריך להוכיח שהחיתוך שלהם גם הוא כמור, נכון? מה אני בעצם צריך להוכיח? שכל שתי נקודות בתוך החיתוך, הקו שמחבר אותם נמצא כולו בתוך החיתוך, נכון? זו ההגדרה של כמור. אתם מבינים שזה ברור שזה נכון. כי אם השתי נקודות האלה שייכות לחיתוך, אז הן נמצאות בצורה הזאת ונמצאות גם בצורה הזאת. אבל אם ככה, אז הקו נמצא בצורה הזאת כי זאת כמורה. אבל הוא גם נמצא בצורה הזאת כי גם זאת כמורה. נו, אם הוא נמצא בשניהם, אז הוא נמצא בחיתוך שלהם. מה שהיה להוכיח. טריוויאלי. אז למה נתקעתי בהתחלה? נכון? כי לא עשיתי הגדרה. זאת אומרת, ההגדרה הצליחה להביא אותי לתובנות שלא הייתי מגיע להם עם האינטואיציה. למרות שבאופן פוטנציאלי ידעתי אותם. כי זה טמון בתוך התובנה האינטואיטיבית. אבל אם לא עשיתי המשגה והגדרה, אני לא יכול לעבוד עם זה. אני לא יכול להגיע למסקנות מסוימות שהן נכונות, ועקרונית הייתי יכול לדעת אותן גם מראש. אבל צריך המשגה בשביל זה, אוקיי? עכשיו, זה בדיוק מה שקורה, אני חושב, במושג האינטליגנציה. אני כן מקבל חלקית את המהלך שקרה שם. לא עד הסוף, אבל חלקית. כשאתה עושה המשגה, אתה פתאום יכול לגלות דברים שקודם לא חשבת עליהם. אבל אחרי שאתה רואה אותם, תחשוב, אם זה משכנע, אז כנראה שבאמת גילית משהו חדש. לא בהכרח סתם אג'נדה וזהו. אג'נדה של לבשה צורה לוגית או מדעית. לא, יכול להיות שיש בזה באמת מהלך שמוסיף לי איזשהו ידע. אותו דבר אנסלם. מה עושה אנסלם? אנסלם לא ממציא הגדרה. הוא לוקח מושג שבא אליו מהמסורת אלוהים, מנסה להמשיג אותו, לתת לו הגדרה. וההגדרה היא העצם המושלם ביותר. זו ההגדרה שהוא מציע, אוקיי? ועכשיו הוא אומר, טוב, ברגע שיש לי הגדרה, אני יכול להראות לכם שיש לי דרך להוכיח את קיומו. סתם אינטואיטיבית שאני מאמין באלוהים, איך מזה אני אוכיח את קיומו? אי אפשר להוכיח על בסיס אינטואיציות. אינטואיציות זה לא משהו מנוסח. זה לא יכול לשמש כהנחה של טיעון, אוקיי? אבל אם אתה מנסח משהו, אז אתה יכול לנסות ולהוכיח כל מיני מסקנות. זה כל הרעיון. גם בגיאומטריה, אגב. כל ילד מבין שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, וששני קווים מקבילים לא נפגשים וכן הלאה. כל ילד מבין את זה. זה לא צריך להיות כיתה ה'-ו', כל ילד מבין את זה. אבל הוא לא הגדיר לעצמו אף פעם את ארבעת האקסיומות האלה עם כללי הגזירה, והוא לא הבין איך משתמשים בזה באופן שיטתי, ולכן כל המסקנות שבעצם הוא יודע אותן באופן פוטנציאלי, באופן מובלע, הוא לא באמת יודע אותן עד שהוא לא למד אותן בכיתה. אוקיי? רק הערה אחרונה לצורך השלמות של העניין, איך קורה הנס הזה? נחזור לצורות הכמורות. איך קורה הנס הזה? אז אין ניסים בעולם. מה שנקרא אצל פיזיקאים חוק שימור הקושי, או מתמטיקאים. חוק שימור הקושי פירושו שגם אם מצאת איזשהו פטנט לפתור את הבעיה, אתה תיתקל בקושי בהמשך הדרך. זאת אומרת, לא תצליח לעקוף את הקושי המהותי של הבעיה. זאת אומרת, זה כל מי שעסק במחקר ו... מחקר מדעי, אני חושב, מכיר את העניין הזה. אז לא יאומן, אתה כל בוקר מתעורר, יש לי פטנט, אני גומר את כל הסיפור שהסתברתי איתו אתמול, אתה ממשיך להתקדם, בשלב מספר 7, אתה פוגש את הקושי הזה מפה. זאת אומרת, הוא תוקף אותך מכיוון אחר. אז זה חוק שימור הקושי. גם פה יש חוק שימור הקושי. האם באמת הוכחנו שחיתוך של כל שתי צורות כמורות הוא כמור? הוכחה שנתתי עכשיו. חד משמעית לא. למה? בגלל שמה שהוכחנו זה ששתי צורות שמוגדרות במתמטיקה ככמורות, החיתוך שלהם גם יוגדר במתמטיקה ככמור, אוקיי? עכשיו אני שואל, יש לי מושג אינטואיטיבי של כמירות. האם גם הוא יקיים את המשפט הזה? אני חושב שכן, אבל אין לי הוכחה. למה? זה שאני מניח שההגדרה שהציע המתמטיקאי היא זהה לגמרי לתפיסה האינטואיטיבית שלי של המושג כמור. זאת הנחה, נשמעת לי מאוד הגיונית, אבל הוכחה אין כאן. הנחות זה לא הוכחות, אתה רוצה להוכיח משהו. אין, אתה לא יכול להוכיח. אין, לא הוכחת כלום לגבי מה שאתה קורא צורות כמורות באופן אינטואיטיבי. בנית תורה מתמטית כלשהי, שבעצם את כל הקושי שחשבת שעקפת אותו, דחפת לתוך ההגדרה, מה בעצם אני צריך להראות כדי להוכיח באמת? אני צריך להראות שההגדרה המתמטית שקולה לגמרי לאינטואיציה שלי למושג כמירות, נכון? אבל את זה, איך מוכיחים את זה? אין דרך להוכיח את זה. אז מה קורה? בעצם הקושי נמצא שם. ואומנותו של מתמטיקאי זה לקחת את כל הקשיים, לדחוף אותם, את כל האבק מתחת לשטיח, להגדיר הגדרה שהיא כבר עוקפת את כל הקשיים, ומההגדרה בעלה זה כבר straight forward. אין בעיה, זה מתמטיקה. אבל לא פתרת שום דבר. ושאם אתה באמת רוצה לדעת משהו על המציאות, אתה צריך להזיז את השטיח ולראות מה עם האבק. זאת אומרת, השאלה האם ההגדרה שאותה הצעת באמת ממצה את המושג האינטואיטיבי שממנו יצאת. ולכן אין ניסים. זאת אומרת, המתמטיקאים לא באמת יכולים להוכיח משהו שאני לא יכול להוכיח. מה שהם יכולים לעשות זה לאסוף את כל הזבל לתוך ההגדרה, להחביא אותו בתוך ההגדרה, ומשם בעלה לעשות מתמטיקה. זה הכל. ברגע שאתה נסה ליישם את זה על המציאות, אתה חזרת לפיזיקה, אתה לא במתמטיקה, אוקיי? טוב, אז נחזור לאנסלם. אז בעצם אנסלם מציע הגדרה, וכמו שאמרתי קודם, ההגדרה שאובה מהמסורת שלו, מהאמונה שלו, אוקיי? וזה בסדר גמור. כי את ההגדרה באמת אנחנו לא לוקחים מתוך הלוגיקה, והיא גם לא שרירותית. ההגדרה זה איזשהו סוג של המשגה. הרי אני בסופו של דבר, מה המטרה שלי בתור תיאולוג? המטרה שלי זה להוכיח את קיומו של האלוהים שבו אני מאמין, נכון? תחשבו על זה כמו להוכיח את המשפט הזה של צורות קבועות. המטרה שלי זה להוכיח את קיומו של האלוהים שבו אני מאמין. איך אני יכול לעשות את זה? האלוהים שבו אני מאמין זה איזשהו משהו מופשט, אני לא יודע להגדיר אותו, לתאר אותו, אינטואיציה כזאת שאי אפשר לעבוד איתה באופן לוגי. מה אני עושה? אין לי ברירה. אני חייב לקחת את כל הזה ולטטא אותו בפנים, ליצור הגדרה שאני רוצה להאמין שהיא מתאימה למושג האינטואיטיבי שהיה לי קודם, ואת קיומו של המושג שמוגדר כך, אני אוכל להוכיח. זה בעצם מה שעושה אנסלם, אוקיי?
מי שיקבל את הטיעון של אנסלם לגמרי,
נגיד שכנעת אותי, הוא קורא את האיסטר, נגיד כן, אלא אם כן הוא יגיד שהמושג האלוהים המושלם, זה לא המושג שהמסורת הדתית מעבירה אליהם. מה ברור שלו? לא, אם הוא יגיד, לא יודע מוכרח או לא מוכרח, שאלה מה אתה חושב, לא משנה אם זה מוכרח או לא. אם אתה חושב שזה לא אותו דבר, אז לא הוכחתי לך את קיומו של אלוהים. הוכחתי לך את קיומו של היש המושלם, אבל זה לא אלוהים. אלוהים הדתי, האלוהים שבו מאמינים הדתיים, זה לא זה. בדיוק כמו שהצורה הכמורה שאותה הגדרתי, זה לא המושג כמירות האינטואיטיבי. לכן, כשאתה רוצה לעבור מהעולם הלוגי-מתמטי למציאות, אתה רוצה להוכיח את קיומו של אובייקט במציאות, תמיד אתה תיתקע עם ההגדרה. זאת השאלה האם ההגדרה באמת לוכדת נכון את האובייקט הזה. אם כן, אז הוכחת. אבל השני תמיד יכול להגיד שלא. אוקיי? ולכן, טוב. תשאל את מי שמגדיר. כל אחד שיגדיר איך שהוא רוצה. מה זה? בסדר? אוקיי. אז מה? אז הוא מגדיר אחרת. לא, כל אחד בהגדרה שלו. הוא מציע את ההגדרה הזאת. יש המושלם. אוקיי? על בסיס ההנחות. אמרתי, לכן הוודאות, לכן דיברתי על טיעונים לוגיים ואמרתי, הוודאות שלי במסקנה זה רק בהינתן שההנחות נכונות. הנביאה של המסקנה מתוך ההנחות היא ודאית. מסקנות הן לא, ההנחות, סליחה, הן לא ודאיות. וזה בדיוק הבעיה. אתה אף פעם לא יכול להגיע לוודאות, כי יש שאלה מה עם ההנחות. מה שאנסל מנסה לעשות, וזה דיברתי, זה לעקוף את העניין. הוא רוצה להציג טיעון בלי הנחות. אין הנחות, אז הטיעון הזה יהיה הכרחי. את זה אתה תהיה חייב לקבל, כי אין שום הנחות בבסיסו, כך טוען אנסלם. וזה המושג טיעון אונתולוגי, הסברתי את זה, זה היה במיון של קאנט. טיעונים אונתולוגיים זה טיעונים שלא מניחים בכלל הנחות. הם פשוט לוקחים הגדרות, עושים אנליזה מושגית להגדרות, ואופ, באיזה הוקוס פוקוס פתאום קופצת לך טענת עובדה בתור מסקנה. זה בעצם מה שקורה פה. כן. זאת אומרת, אין, זה לא מותנה בשום הנחה, לכן זה טיעון אונתולוגי, אוקיי? ואגב, קאנט תוקף את הטיעון הזה בגלל עצם האונתולוגיות שלו. זאת הבעיה העיקרית שהוא רואה בטיעון, והסברתי בפעם הקודמת שלדעתי זה לא פרחה. אם לא הראית איפה הבעיה, אז סתם מניח את המבוקש. תראה לי איפה הבעיה, ואז אתה יכול להסיק שטיעון אונתולוגי לא יכול להיות נכון. אתה לא יכול להניח שטיעון אונתולוגי לא יכול להיות נכון, ולכן לדחות את הראיה ש... אם אנסלם, כל צעד הוא הכרחי ולא מצאת שום באג, אז זהו, אז לא פרחת. טוב, אז בקיצור, אז המשפט הזה הוא ההגדרה. ואומנם מאמינים לנו כי הנחה דבר מה שגדול ממנו אין לעלותו על הדעת. משפט הבא, או שמא אין בנמצא טבע כזה, שהרי אמר נבל בליבו אין אלוהים. מה זה המשפט הזה? שאלת המחקר, נכון? הגדרנו את המושג אלוהים, היש המושלם. עכשיו, השאלה היא האם הוא נמצא או לא נמצא. זה השלב הבא, אחרי שהגדרנו, שאלת המחקר, אוקיי? אני רוצה לדעת. H0 נמצא, H1 לא נמצא. עכשיו אני רוצה לדעת איזה משתי ההיפותזות נכונות, אוקיי? אז זאת שאלת המחקר. אך אין ספק, תראו איך הוא מתגלץ, אבל כל משפט, התפילה בהתחלה הסברתי, אחרי זה הגדרה, אחרי זה שאלת המחקר. ועכשיו פתאום תראו איך הוא קופץ לטיעון. הוא עובר באופן חלק, ישר לטיעון. אך אין ספק שאותו נבל בעצמו, בשומעו מה שאמרתי, הווה אומר דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, מבין מה שהוא שומע. הנה הוא מציב על הלוח את ה... עושה את הצעד הראשון על הלוח. אתה הנבל שעומד מולי, האם אתה מבין את המשפט שאמרתי? לא מבקש שתסכים, לא מבקש שתגיד שהוא נכון או לא. השאלה אם אתה מבין. אתה מבין את המשפט שאותו אמרתי? יש שגדול ממנו אין לעלות על הדעת? אגב, הערה ששכחתי להוסיף קודם, דיברתי על היש המושלם. פה הוא לא מדבר על היש המושלם, הוא מדבר על יש שגדול ממנו אין לעלות על הדעת. זה נראה לכם אותו דבר. ולהרבה מבקרים שלו זה נראה אותו דבר, אבל זה לא. זה ביטוי יותר מדויק, מה שהוא אמר כאן. אנחנו נראה בהמשך למה. אני אגיד לכם, אולי לפני שאני ממשיך, בדרך כלל מנסחים את הראייה הזאת כך. אלוהים הוא היש המושלם. אם הוא לא היה קיים, אז היה יש מושלם יותר. אלוהים הקיים, שהוא יותר מושלם מאלוהים לא קיים. אז זה אומר שהאלוהים שאותו הנחתי, הוא לא היש המושלם, מה שסותר את ההנחה שלי. הנה הוכחה בדרך השלילה לזה שאלוהים הוא קיים. בסדר? זה בעצם הטיעון האונתולוגי בניסוח הפופולרי שלו. אוקיי? זה לא תיאור נכון של הטיעון האונתולוגי. על זה יורדים הרבה וצוחקים וכל מיני דברים כאלה. למרות שגם על זה לא כל כך קל לצחוק, כמו שאמרתי, אבל הטיעון שלו הוא אחר. הוא הרבה יותר עדין ומדויק. ולכן אני רוצה להראות לכם, שימו לב לכל משפט. אז ככה, אז אנחנו כרגע מדברים לא על היש המושלם, אלא על היש שגדול ממנו אי אפשר להעלות על הדעת. הכי גדול שאפשר להעלות על הדעת. אוקיי? זה לא מושלם. יכול להיות שישנם ישים יותר מושלמים ממה שאני יכול להעלות בדעתי, רק אני לא יכול להעלות אותם בדעתי, נכון? מבינים שזה לא אותו מושג. היש המושלם והיש הכי גדול שאני יכול להעלות על הדעת, אוקיי? מכל הבחינות שאפשר, כל הפרמטרים החיוביים לאינסוף, בסדר? הכי טוב, הכי חכם, הכי חזק, הכי... כל יכולת וכל תכונה חיובית שתהיה, זה שאלו את זה קודם. אז הטענה שלו זה שזה היש הגדול ביותר שניתן לעלות על הדעת, שאי אפשר לעלות על הדעת גדול ממנו. עכשיו הוא אומר, שלב ראשון, אמרתי, המהלך הראשון על הלוח, אתה הנבל, כשאתה שומע את המשפט הזה, אתה מבין את המשפט הזה קודם כל? בואו רק נסמכן את המושגים. אתה מבין על מה אני מדבר? נראה שכן, נכון? למה הוא חושב שכן? אולי לא. אולי הנבל יגיד, לא, אני לא מבין מה אתה מדבר, המושג הזה לא אומר לי כלום. יש פה שתי אפשרויות להבין את הצעד הזה. אפשרות אחת, פלפול הלוגי יותר, אומר, תראה, אתה אומר שאין אלוהים, נכון? אז גם אתה אומר משפט שהנושא שלו הוא אלוהים. אתה לא מבין על מה אתה מדבר? גם אתה מדבר על אלוהים. אתה חושב שהוא לא קיים, לא משנה. אתה אמרת טענה שהנושא שלה הוא אלוהים. אם אתה לא מבין מה נושא הטענה, אז תסביר לי את הטענה שאתה טוען. מה אתה אומר כשאתה אומר אין אלוהים? אתה לא אמרת כלום, אוקיי? זה הפלפול הלוגי, אוקיי? אבל באמת, אתאיסט מתוחכם יותר יגיד, נחינמי. הטענה שלי לא שהוא לא קיים, יש לו מושג חסר מובן. אי אפשר לדבר עליו. זה בעצם מה שאפשר לענות לטענה הזאת. לא יגיד אלוהים לא קיים, כי זה משפט שהנושא שלו הוא לא מובן, חסר פשר, אלא הוא יגיד, המשפט שלך חסר פשר, המשפט של אלוהים כן קיים חסר פשר, כי הנושא שלו, אלוהים, לא מוגדר, אין לו תוכן ברור, אוקיי? אז מזה אפשר להתחמק. אני חושב שהטענה, הבסיס היותר פשוט למה שאנסל מניח כאן, שהנבל מבין את ההגדרה, בסיס עובדתי, ברור שאתה מבין. אני לא מבין, מה הבעיה? כל המילים ברורות פה, הכל בסדר, נכון? היש הכי גדול שאפשר לעלות על הדעת. מה אתה לא מבין? על, דעת, גדול, איזה מהמילים אתה לא מבין, או איזה צירוף מתוך המילים האלה, הכל אתה מבין. אז עוד פעם, זה לא טיעון לוגי, אלא זה פשוט עובדה פשוטה, נכון? אתה לא יכול להתכחש לזה שאתה מבין את המשפט הזה. כל אחד מבין את המשפט הזה, אוקיי? מה? למה? למה? היש הכי גדול שניתן לעלות על הדעת. יש הכי גדול שאפשר לעלות על הדעת. נראה לי בסדר גמור, מה הבעיה? זה שאני לא יודע לרשום את רשימת התכונות שעונות לגדול, כי מה זה גדלות, באיזה פרמטר. בסדר, אבל עדיין, בגדול אני מבין היטב מה זה אומר. אם זה כמו, ניכנס עוד פעם לדוגמה, מכירים את האבן שהקדוש ברוך הוא, שאלוהים לא יכול להרים, כן? הפרדוקס הכל יכולת, מה שנקרא, אומניפוטנס פרדוקס. מה הבעיה? זה מביך הרבה מאוד אנשים, כאילו, אנשים מאמינים, הפרדוקס הזה. כמובן שטות גמורה. למה? נגיד שאני עומד מול הנבל, אני מביא את זה כדי שנראה פה את המהלך. מה?
זה גם
בהנחה מושלם. כל יכול זה כמו להגיד מושלם במובן מסוים, למרות שזה יותר מצומצם ממושלם. כל יכול זה רק מושלם ביכולותיו, לאו דווקא במוסריותו נגיד, או ב... טובו או משהו כזה. בכל אופן, אז הכל יכול, אז נגיד שאני עומד מול האתאיסט, והאתאיסט מנסה לשכנע אותי שאין אלוהים. זאת אומרת, תראה, ההנחה שיש אלוהים, שהוא כל יכול, עוד פעם, ההגדרה תמיד באה מהמאמין, נכון? גם האתאיסט שכופר, כופר באלוהים שהמאמין הגדיר אותו. זאת אומרת, האלוהים שלך הוא כל יכול, נכון? בוא אני אראה לך שהוא לא יכול להיות קיים, כי ההנחה שהוא קיים מובילה לסתירה. כי אם הוא יכול לברוא אבן כזאת, אז יש אבן שהוא לא יכול להרים. אם הוא לא יכול לברוא אבן כזאת, אז הנה, יש משהו שהוא לא יכול. אז ממה נפשך יש משהו שהוא לא יכול, ולכן הוא לא כל יכול. אוקיי, זאת הטענה. אוקיי? מה הבעיה בטענה הזאת? שהיא חסרת פשר. כשאתה בא, אני אדם מאמין, ואני חושב שאלוהים הוא כל יכול. אבל אתה בא ואתה שואל אותי, תגיד, אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? תסביר לי את המושגים שאתה משתמש בהם, המושגים האלה חסרי פשר. מה זאת אומרת, אבן שהכל יכול, לא יכול להרים? צירוף המילים הזה, לפני שאני אענה לך אם יש אבן כזאת או לא, תסביר לי את המושג, אני לא מבין את המושג. מה זה אבן שהכל יכול לא יכול להרים? שימו לב, ההגדרה של אלוהים זה שהוא כל יכול. ההגדרה זה הגדרה דתית, תמיד. גם האתאיסט, כשהוא כופר באלוהים, הוא כופר באלוהים כפי שהדתי מגדיר אותו. נכון? לכן לדתי יש את הפריבילגיה לתת את ההגדרה, תמיד, זה בכל דיון כזה. אוקיי? אז עכשיו, אתם מבינים שבעצם מה ש... זה מה שבעצם יכול לענות האתאיסט לטענה הראשונה. מה שאני אומר לאותו אתאיסט, אני כמאמין, אומר לאותו אתאיסט, לפני שאני עונה לשאלה שלך, אם אלוהים יכול לברוא אבן כזאת או לא יכול לברוא אבן כזאת, תסביר לי את השאלה, אני לא מבין אותה. היא מורכבת ממושגים שלא מתחברים לי. אז פשוט אתה שואל, זה כמו בלה 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 בלה, אוסף מילים חסרות פשר, מה אתה רוצה שאני אענה לך? אה? כן, זה כמו לשאול, האם אלוהים יכול לברוא משולש עגול? אין דבר כזה משולש עגול, אם הוא משולש הוא לא עגול, אם הוא עגול הוא לא משולש. אז מה אני אגיד לך, שהוא יכול לברוא, שהוא לא יכול לברוא? תסביר לי, אני אגיד לך, תסביר לי את השאלה. שאלה חסרת מובן. לא יכול לענות לא בכן ולא בלא. אוקיי? זה כמו, אני יכול לשאול אתכם, תגידו, מה יש יותר? טוב לב אצל אנשים או מים באוקיינוס? מה יש יותר? אתה לא נכנס לכל מיני כוהנים של זן, כן? מה ההבדל בין שפן? אה? אוקיי. אולי גם אפשר למדוד איך שהוא טוב לב, אני לא יודע. אבל ברור שזה לא אותו מדד, אתה לא יכול להשוות, נכון? השאלה חסרת מובן. מה, אם הייתי שואל אתכם שאלה כזו, אם כן, אז ככה, ואם לא, אז ככה, ולכן הייתי מוכיח לכם משהו. לא כן ולא לא, השאלה חסרת מובן. הרבה פעמים אפשר לענות על שאלה, הרבה פעמים תעתועים כאלה בנויים על זה, שלכל שאלה צריך לענות או כן או לא. חוק השלישי הנמנע, אין יותר, נכון? או כן או לא. אבל לא, לפעמים אני יכול להגיד לך, שאלה חסרת מובן, לא יכול לענות עליה לא בכן ולא בלא, אין תשובה כי אין שאלה. לא הבנתי כלום, מה אתה, מה, לא מבין, זה כמו לשאול אותי בסינית. מה אתה רוצה שאני אענה לך? רק זה סינית ברמה הלוגית, לא סינית ברמה לשונית, אוקיי? פשוט אמרת משהו חסר פשר. אז אם האתאיסט, או אם אנסל מניח שהאתאיסט מבין את זה, בגלל הטיעון שאם אתה אומר שאלוהים לא קיים, אז נושא המשפט שלך אמור להיות נהיר גם לך, זה לא טענה חזקה. כי הוא יכול להגיד, בסדר, אני לא אומר שהוא לא קיים, שהוא לא יכול להיות קיים, כי אין דבר כזה, פשוט לא מבין על מה אתה מדבר. זה בעצם מה שאני מתכוון לומר. אני חושב שלכן אנסל מדבר על משהו אחר. מתכוון לומר, זה אוסף של מילים שמתחברות למשפט תקני, סביר, אין שום סיבה לומר שאתה לא מבין את אוסף המילים הזה. לכן נראה שברור שגם הנבל מבין את את המושג הזה, אוקיי? זה המשפט הראשון, הווה אומר דבר מה שגדול ממנו אין לעלותו על הדעת, מבין מה שהוא שומע. זאת אומרת, הנבל גם הוא מבין את המושג, נכון? זה הצעד הראשון בטיעון שלו. הלאה. ומה שהוא מבין, ישנו בשכלו. מה הכוונה? כן, נכון? אם אני מבין משהו, אז זה אומר שהוא יכול להיות נמצא בהכרה שלי או בהבנה שלי, נכון? בשכל שלי. אני מבין אותו, אז הוא נוכח בשכל שלי. כמו שהבעל התניא כותב בפרקים הראשונים שם, הוא אומר שכשלומדים תורה, לומדים את הלכה, את רצונותיו של הקדוש ברוך הוא, אז זה כמו לחבק את המלך בלבושיו. זה כמו לחבק את המלך עצמו. כשאתה מחבק את המלך, אבל אתה תופס את הלבושים, כי הוא עטוף בלבושים. זה לא משנה, זה נקרא לחבק את המלך עצמו. רק אני עוטף את הלבושים שלו, אוקיי? אז אתה מחזיק את זה בשכל, וללמוד תורה, הוא אומר שם, ללמוד תורה זה להחזיק את רצונו של הקדוש ברוך הוא בשכל. וכיוון שהוא הוא רצונו חד, אז זה אולי בעל התניא כותב בעצם. כיוון שהוא הוא רצונו, לא בעל התניא, נפש החיים. כיוון שהוא הוא רצונו חד, אז בעצם כמו להיות עם הקדוש ברוך הוא בהתאחדות כלשהי או בדבקות כלשהי. כי הוא רצונו זה דבר אחד, וכשאני לומד תורה, אז רצונותיו של הקדוש ברוך הוא נמצאים בתוכי. וכיוון שכך, אז בעצם גם הוא נמצא בתוכי, ולכן זו דבקות. זה טעון מטאפיזי כזה. טוב, בכל אופן, אז אני חוזר אלינו. אז מה שהוא מבין ישנו בשכלו. אוקיי? זה לנבל. אז זה קיים אצלך בשכל. אפילו, אינו מבין שאותו דבר מה, ישנו בממש. זה נכון, גם אם הוא מבין את המושג הזה, בלי להניח שהוא קיים. רק מבין את משמעותו של המושג. כן? אנחנו מדברים עם הנבל שהוא אתאיסט. הוא לא מאמין בקיומו של אלוהים. אבל הוא מבין את המושג אלוהים. אוקיי? לפי ההגדרה שהוא הציע פה. זה הוא מחדד. תודה חשובה. אוקיי? ושים לב נבל, אני לא מניח שאתה חושב שאלוהים קיים. לא, לא. אתה לא, אני לא מניח את זה. כל מה שאני רק רוצה זה שתגיד לי האם אתה מבין את המושג. אתה חושב שהוא לא קיים. אתה מבין את המושג? כן, אתה מבין את המושג. אפשר להבין את המושג גם בלי לחשוב שהוא ממומש בעולם, נכון? אז הוא אומר ככה, שכן, עניין אחד הוא שדבר ישנו בשכל, ועניין אחר להבין שהדבר ישנו. שימו לב, מה זה ההבחנה הזאת? עניין מאוד, מאוד חשוב, המשפט הזה. זה נשמע כאילו שהוא חוזר על עצמו כל הזמן, אין משפט שחוזר על משפט קודם פה, בפרק הזה. כל משפט פה זה, 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 זה דוחה את אחת הפרחות שעלו כנגד הראיה של אנסל. שימו לב, מה זה ההבדל בין הדבר שישנו בשכל לבין שהדבר ישנו? לכאורה. אבל נדמה לי שהוא מתכוון למשהו אחר. הוא אומר, עניין אחד הוא שדבר ישנו בשכל, ועניין אחר להבין שהדבר ישנו. לא עניין אחר זה שהדבר ישנו. הוא מתכוון לומר, יש שתי צורות שדבר יכול להיות נמצא אצלי בשכל. הוא בכלל לא מדבר על קיומו של דבר במציאות עצמה. זה בכלל לא הנקודה. הוא משווה פה בין שתי מושגים שקיימים אצלי בשכל. איך? יש מושג שנמצא אצלי בשכל באופן פוטנציאלי, אני מבין את המושג. ויש אפשרות אחרת שאני ניצב מול דבר קיים, עדיין מה שאני רואה אצלי בשכל, זה רק תמונה של הדבר הקיים. הדבר שקיים, קיים במציאות עצמה, לא בשכל שלי. אבל כשאני צופה בו, אז בשכל שלי קיימת הכרה של דבר קיים. שימו לב, זאת השוואה בין שתי הכרות שנמצאות אצלי בפנים. יש הכרה של דבר לא קיים, ויש הכרה של אותו דבר עצמו כקיים. אנחנו לא מדברים בכלל על הקיום של הדבר במציאות. זה דבר שלישי בכלל. אנחנו מדברים על שתי אפשרויות של דבר להתקיים אצלי בתוך השכל. בסדר? ואז הוא מביא את הדוגמה. ובאמת, כדי להבהיר יותר את ההבחנה הזאת, כי קל מאוד לפספס אותה, והרבה מהפרשנים שלו פספסו אותה, לדעתי רובם. ובאמת, כשצייר חושב מראש מה הוא עומד ליצור, אותו דבר ישנו בשכלו. אבל עדיין אינו חושב אותו כיש ממש. כשהצייר מתכנן את הציור, אז נגיד שהוא רואה בעיני השכל שלו את הציור איך שהוא יצא בסוף. נניח, לא בטוח שציירים עובדים כך, אבל נניח, אוקיי? ואחרי זה, הוא צייר את הציור, ועכשיו הוא מתבונן בו. עכשיו, התמונה של הציור אצלו בהכרה, זה לא הציור עצמו, זה התמונה שיש אצלו בהכרה. לכאורה זה אותו דבר כמו התמונה שהייתה בתוכנית. מה זה משנה אם מה שמחולל אותה זה ציור קיים או רעיון? תוכנית. אומר, לא, זה משנה. זה שתי הכרות שונות. איך, מה הראיה הפשוטה לדבר? אנחנו יודעים להבחין בעצמנו, האם אנחנו מסתכלים על ציור קיים, או שאנחנו מדמיינים ציור מתוכנן. אנחנו יודעים הרי להבדיל בין שתי המצבים התודעתיים האלה, נכון? הצייר כשתכנן את הציור לא אלא בדעתו שהציור קיים, למרות שהוא ראה מול העיניים שלו דמות של הציור הזה, נכון? אבל הצייר שמסתכל על הציור הקיים, גם הוא רואה תמונה של הציור אצלו בהכרה. אבל גם ברור לו שהתמונה הזאת היא בבואה של משהו שקיים במציאות עצמה. זאת אומרת שיש שתי צורות להחזיק את הציור הזה אצלי בהכרה, בתוך ההכרה. זה לא השוואה בין הציור הקיים לבין הציור בתור מושג אצלי בהכרה. זה השוואה בין שני מושגים הכרתיים. מושג הכרתי אחד זה הציור כשלעצמו, והמושג השני זה הבבואה של הציור הקיים אצלי בהכרה. יש בבואה, זה מה שהוא אומר פה. כשהצייר מתכנן את הציור, הוא רואה מול עיניו ציור, יכול להיות אפילו ממש את הציור כפי שהוא התקיים. הוא רואה אותו מול עיניו. אבל זאת לא בבואה של ציור קיים. זאת תוכנית. כן? נכון? אבל אתה לא חושב שהוא קיים, הדבר המתוכנן, נכון? שיש לך מול העיניים תוכנית של בניין. אתה חושב שאתה עומד מול בניין? אמיתי, בעולם, במציאות? לא. אתה מבין שזו תוכנית, נכון? אבל אם אתה עומד מול הבניין, עדיין מה שיש לך זה ההכרה שלך עם תמונת הבניין אצלך בהכרה. בניין במציאות זה בניין במציאות. מה שיש לך בהכרה זה תמונה שלו שנמצאת בהכרה. נכון? אבל זה לא אותו דבר. והראיה שבמקרה הראשון אתה לא חושב שאתה עומד מול בניין. במקרה השני אתה מבין שאתה עומד מול בניין. אז זה אומר שההכרות שלך הן הכרות שונות. ההכרות שונות. זה לא הבדל בין ההכרה לבין המציאות. אה? נו. כשאתה מתכנן, אתה לא חושב שאתה עומד מול הבניין, נכון? אם שאל אותך, יש מולך בניין? אתה תגיד לי שלא, נכון? אתה יודע שלא. אבל יש לך תמונה של הבניין מול העיניים. עכשיו, כשאתה בנית את הבניין, עכשיו אתה מסתכל על הבניין, עוד פעם, יש לך בסך הכל אותה תמונה מול העיניים. אבל עכשיו אני שואל אותך, תגיד, אתה עומד מול בניין? יש מולך בניין? אתה תגיד, כן. מה זה אומר? שמול העיניים שלך לא עומד אותו דבר. בשני המקרים. כן, המוח, אני מדבר כרגע על ראייה של המוח, העין לא רואה בכלל, המוח רואה, או השכל רואה, גם לא המוח, השכל רואה, רק הוא משתמש בפרספציה שלנו. עכשיו השאלה אם יש פה משהו חיצוני, או שזה רק דמיון שאני מדמיין, או תוכנית שלי, והטענה של אנסן, וזו טענה נכונה, אגב, היום במדעי המוח יש על זה המון עבודה, זו טענה נכונה, הטענה הזאת בעצם אומרת שיש הבדל בין שני סוגי ההכרות, זה לא הבדל בין העצם לבין תמונתו אצלי. אלא זה שתי תמונות שנמצאות אצלי. אחת מהן היא בבואה של עצם, והשנייה היא תמונה של דמיון, או תוכנית, או משהו כזה. שתי התמונות האלה שונות זו מזו. והראיה, שכשהשנייה עומדת מולי, אני אגיד לכם, אני עומד מול בניין. כשהראשונה עומדת מולי, אני לא אגיד לכם שאני עומד מול בניין. אני מבין שזה רק דמיון, שזה לא בניין בעצמו. זה אומר שמשהו מתלווה לתמונה הזאת בהכרה שלי, שאומר לי, זאת תמונה שהיא בבואה של מציאות, זה לא תמונה סתם שדמיינתי. יש איזה נוירון שאחראי להגיד לי, אתם יודעים, במדעי המוח היום כבר יודעים את זה, שאתה מדמיין דמות כלשהי, סבתא שלך נפטרה. אתה מדמיין אותה מול העיניים. עובדים בדיוק אותם נוירונים שעובדים כשאתה רואה אותה מול העיניים ממש. אותם נוירונים בדיוק. ועדיין הבן אדם, כשהוא עומד מול הדמיון של סבתא שלו, מבין שזה דמיון. וכשהוא עומד מול סבתא שלו, הוא מבין שנמצאת פה סבתא שלו. אז איך זה יכול להיות? יש עוד אגף נוירוני איפשהו במוח שלנו, שהוא מסמן לנו. הדבר הזה הוא תמונה של אובייקט מהמציאות. ושם אין לנו, הוא לא פועל הנוירון הזה. אז שם זו תמונה, אבל אני לא מניח שהיא בבואה של משהו שקיים במציאות. אני מתאר את זה כללית, כי אני בעצמי לא מכיר את בדיוק מה פועל שם ומה לא, אבל ברור שיש משהו כזה שפועל שם, אוקיי? יש לזה הרבה עבודות במדעי המוח, זה אני יודע. אבל זה לא חשוב לענייננו, כי זה רק השאלה איך מממשים את זה נוירונית. אני מדבר כרגע על העיקרון. העיקרון הוא שאני יכול להימצא בשני מצבים תודעתיים שונים. עכשיו, אני רוצה לחדד יותר את הנקודה הזו, כי היא נקודה מהותית לטיעון. נקודה הכי מהותית לטיעון. אתם יודעים, יש את השאלה המפורסמת, היום אנחנו עם כל מיני כואנים. השאלה המפורסמת של כשעץ נופל ביער ואף אחד לא נמצא שם, האם מושמע שם קול? נכון? מה אתם אומרים? ברור שלא, נכון? ברור שלא, אין קול. לא תלוי לשום דבר. אם אין שם מישהו, אין שם קול. למה? מה שיש שם זה גל אקוסטי. האוויר זז. אבל קול זו תופעה הכרתית. אין קול בעולם. הקול קיים רק אצלי בתוך ההכרה. כאשר גל אקוסטי פוגע אצלי באור התוף, נוצרת אצלי במוח או בשכל חוויה של קול או תפיסה של קול. אם אין שם אור תוף שהגל האקוסטי הזה פוגע בו, אין קול. אנשים חושבים, מלגלגים, כאילו ברור שיש קול. מה זה? איזה ספקנות זאת? זו טעות גמורה. ברור שאין קול. אין שום קול אם מישהו לא נמצא שם. קול זה בכלל לא תופעה שקיימת בעולם. קול זו תופעה הכרתית. אתה לא מפעיל אותה על קול, אתה מפעיל אותה על גל אקוסטי. זה לא קול. לא. גל אקוסטי שפוגע באור הטוב שלך יוצר אצלך בפנים תחושה של קול. בעולם יש גלים אקוסטיים, אין קולות. אם היו מחברים לך את האוזן למרכז הראייה, אז היית רואה גלים אקוסטיים, לא שומע. הם רואים את הקולות כמו במעמד הר סיני. אין שום בעיה לעשות את זה. אין שום בעיה. זה היום אפשר לעשות את זה. לקחת את האוזן, אוסילוסקופ עושה את זה. מה עושה אוסילוסקופ? כן, תשמיעו מתנד לאוסילוסקופים כזה, תקעו על מתנד. אתם תראו איזשהו סינוס על האוסילוסקופ. מה זה אומר? זה תרגום, הוא ממיר את הקול, את הגל האקוסטי, לגל חזותי. כן? מה? נכון, גם צבע אין. ברטרנד ראסל, בספר שלו, בעיות הפילוסופיה, הוא מסביר שם, הוא אומר, כששואלים את האנשים מה זה צבע צהוב, כן, זה גל אלקטרומגנטי באורך גל מסוים, כזה וכזה. להיות במיץ עגבניות. אין דבר כזה צבע צהוב בעולם. צבע צהוב קיים אצלנו בהכרה. כאשר יש גל אלקטרומגנטי באורך גל מסוים שפוגע לי ברשתית, כיוון שמבנה המוח שלי הוא כזה, ויש לי חלוקה לשבעה צבעים כאלה וכו', אז אני מתרגם את זה למראה בצבע צהוב. אבל אם זה היה מחובר אצלי לאוזן, הייתי שומע את הסימפוניה התשיעית של בטהובן. ולא הייתי פחות צודק, ולא יותר צודק. אין פה נכון ולא נכון. כיוון שהתופעות האלה הן תופעות הכרתיות בלבד. קולות, מראות, צבעים, זה תופעות רק בהכרה שלנו. בעולם עצמו אין מראות, אין קולות, אין צבעים, אין כלום. מה שיש זה את הגורמים הפיזיקליים, שהפרספציה שלנו, כן, מערכת החישה שלנו, כשהיא קולטת אותם, היא מתרגמת את זה לקולות, צבעים, מראות וכדומה. אותו דבר, מישוש, טעם, כל החושים, זה הכל אותו דבר. כן, בדברים בעולם אין טעמים. טעם זה תכונה שלנו, לא של הדברים בעולם. אז לכן הנקודה היא שגם כאשר אנחנו מדברים, זה ההבחנה של קאנט, כשאנחנו מדברים על המדע או על תופעות בעולם, אנחנו לא באמת מדברים על תופעות בעולם. אנחנו מדברים על תופעות הכרתיות שהן בבואה של דברים שקורים בעולם. הוא רצה לפתור ככה את בעיית הסינתטי אפריורי, לא משנה, בשיעור מקביל דיברתי על זה. אבל זו ההבחנה הקנטיאנית בין הדבר כשהוא לעצמו, לבין הדבר כפי שהוא מופיע לעינינו, הנומנה והפנומנה. הנומנה זה הדבר כשלעצמו, והפנומנה זה התופעה, איך הוא מופיע לעינינו. אוקיי? עכשיו, כל עולם הצבעים, קולות וכו', שייך לעולם הפנומנה. אין, בעולם הנומנה אין את זה. מה שיש בעולם הנומנה זה תופעות פיזיקליות, כלשהן. ואין לי שום דרך לתאר אותן, אגב. גם אורך גל וגובה ואמפליטודה וכל מה שם. זה הכל תיאורים שלנו. אין לי שום דרך לדבר על מה שקורה בעולם, אלא רק בשפה שהיא שפה שלי, שפה הכרתית שלי. אוקיי? אז יש בעולם כל מיני דברים, והבבואה שלהם אצלי היא בשפה הפנימית של ההכרה שלי. אוקיי? אז מה זה אומר בעצם? שכאשר אני מדבר על הציור הזה, המראה של הציור הוא בכל מקרה לא מראה של הציור באמת, שקיים שם בחוץ איפשהו. מראה זה תמיד משהו שהוא הכרתי. זה בכל מקרה, גם ההבחנה בין העצם לבין התמונה שלו אצלי, זה הבחנה פילוסופית. כי לעצם עצמו אין מראה. מראות יש רק אצלי בהכרה. ולכן יש הבחנה בין שני סוגי מראות, פה אצל אנסל. מראה אחד זה מראה שעולה מהדמיון, תמונה הכרתית כזאת, אבל שאין לה שורש בעולם האמיתי, כן, זה תמונה דמיונית. ויש תמונה, אותה תמונה עצמה, כשהאובייקט קיים, כמו הציור במקרה הזה, התמונה שלו גם היא תמונה הכרתית. אבל העובדה שאני מבחין בין שני הדברים האלה, אומרת שמשהו בהכרה שלי מסמן שפה אני עומד מול ציור ופה לא. זה לא שלציור עצמו יש מראה, אין לו מראה. אבל המראה של הציור כפי שאני תופס אותו, יש לי איתות על יד זה כנערת הזרה. שים לב, התמונה הזאת שאתה רואה היא בבואה של משהו שקיים במציאות. היא לא תמונה דמיונית. אוקיי? זה בעצם ההבדל שאנסלם מדבר עליו. עכשיו הוא אומר, כן, לאחר שכבר ציירו אותו דבר גם ישנו בשכלו, והוא גם מבין שהוא ישנו. שימו לב, אף אחת משתי האפשרויות האלה, לא, הוא לא אומר שהציור קיים. זה בכלל לא מעניין אותו, הוא לא עוסק בזה. אחרי שציירתי אותו, הציור קיים. לא על זה הוא מדבר. אחרי שציירתי אותו, התמונה של הציור אצלי, בהכרה שלי, מלווה בהבנה שיש ציור שקיים. אבל עדיין הנושא של הדיון הוא התמונה אצלי בהכרה. ולא הציור הקיים, אוקיי? זו נקודה מאוד חשובה, כי רוב האלה שפרחו, שאלו טיעונים פורחים על אנסלם, פספסו את הנקודה הזאת. עכשיו אנחנו ממשיכים. כן, הוא גם ישנו בשכלו הכוונה כמושג, דמיוני, והוא גם ישנו בשכלו, גם מבין שהוא ישנו, בממש. אבל עוד פעם, מדובר על זה שהוא מבין שהוא ישנו, לא זה שהוא ישנו. זה שהוא ישנו, בסדר, זאת עובדה אונטית, בעולם האובייקטיבי. אני לא, אנחנו, כל מה שאנסלם עושה פה, זה הכל נמצא בתוך הראש שלנו. כל ההבחנות שהוא עושה, הכל בתוך הראש. שום דבר לא קשור למה שקורה בחוץ. בסדר? עכשיו הוא אומר, חייב איפה הנבל להשתכנע. בינתיים רק פלפולים, נכון? עכשיו תראו, באבחת חרב אחת הוא מגיע למסקנה. ישר. זה ממש קרשנדו פילוסופי. חייב איפה גם הנבל להשתכנע, כי למצער בשכל יש דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת. שהרי הוא מבין דבר זה כשהוא שומע, ומה שמובן נמצא בשכל. אוקיי? זה מה שהוא אמר קודם. זה ישנו אצלו בשכל, דבר, המושג הזה, דבר שגדול ממנו אין להעלות על הדעת, המושג הזה קיים אצל הנבל בשכל, נכון? זה ראינו קודם. עכשיו תראו. אך אותו דבר מה, פת הבא, אך אותו דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, בוודאי אינו יכול להיות בשכל בלבד. למה? נפטרים מהמסתיר הזה. שכן לאמיתו של דבר, לו היה בשכל בלבד, ניתן היה להעלותו על הדעת כישנו בממש. וזה יותר גדול. מה הוא אומר? הוא אומר, נגיד, אתה עכשיו הנבל, יש אצלך בראש מושג. המושג הזה זה היש הגדול ביותר שניתן להעלות על הדעת. אנחנו עוד לא יודעים אם הוא ממומש בפועל, אם יש לו קיום במציאות. אבל אנחנו כן יודעים שהנבל מחזיק את המושג הזה בתוך שכלו. זה אנחנו יודעים. עכשיו אני אומר, בוא נבחן את המושג הזה, שנבחן את המושג הזה שבתוך שכלו של הנבל. האם באמת זה המושג הכי גדול שניתן להעלות על הדעת? אם נניח שהוא לא קיים, כמו שמניח הנבל, נניח שהוא לא קיים. אז עכשיו אני אבקש מהנבל, תדע מה, תדמיין משהו אחר. תדמיין משהו שהוא אותו דבר עצמו, רק גם קיים. אל תניח שהוא קיים, תדמיין שהוא קיים. אתה יכול לדמיין שהוא קיים? למה לא? אפשר לדמיין שהוא קיים, נכון? אבל אם אתה מדמיין שהוא קיים, אז התמונה שנמצאת אצלך בראש היא יותר שלמה מהתמונה הקודמת שהייתה אצלך בראש. כי יש קיים הוא שלם יותר מיש לא קיים. וכיוון שכך, אז מה שהחזקת קודם בראש לא היה היש הגדול ביותר שאפשר להעלות על הדעת. הנה הראיתי לך שיש אחד יותר גדול שאפשר להעלות אותו על הדעת. וזה אומר שההנחה שאותו יש לא קיים מובילה לסתירה. נכון? אתה מניח שזה קיים אצלך בראש, עכשיו אתה אומר, בוא נניח שהוא לא קיים. אין בעיה, אתה הנבל חושב שהוא לא קיים, אבל בראש אתה מסכים איתי שזה קיים, נכון? אתה אומר, אתה יכול להעלות על הדעת אותו כיש קיים? הוא לא קיים, אבל אתה יכול להעלות אותו על הדעת כיש קיים? לכאורה כן, למה לא? כמו שאני יכול להעלות על הדעת ציור קיים, וגם את היש הזה, אני יכול להעלות על הדעת שהוא קיים. אבל אם אתה יכול להעלות אותו על הדעת כקיים, אז זה אומר שיש משהו יותר גדול מהיש הקודם שהיה לך בראש. כי היש הקודם שהיה לך בראש זה היה היש המושלם שלא קיים. היש המושלם שגם קיים יותר גדול מהיש המושלם שלא קיים. והרי אתה יכול להעלות אותו על הדעת. וכיוון שכך, אז היש הראשון שהיה לך בראש, הוא לא היה הגדול ביותר שניתן להעלותו על הדעת, מה שסותר את ההנחה. זאת אומרת שאם אנחנו מניחים שהוא לא קיים, הגענו לסתירה. אז כנראה שהוא קיים. תשימו לב, זה לא, הטענה פה היא לא, איך הצגתי לכם קודם את הטיעון? אני מקצר פה טווחים כי אני רוצה שתחזיקו את התמונה. זאת אומרת, איך הצגתי קודם את הטיעון? מה שהצגתי קודם את הטיעון, אמרתי, זה היש המושלם בהגדרתו. אם הוא לא קיים, אז אם הוא היה קיים, הוא היה יותר מושלם. ולכן זה, בדיוק, אבל אין יותר מושלם. לכן חייב להיות שהוא גם קיים. אם הוא לא קיים, אז יש יותר מושלם מה יש המושלם, איך זה יכול להיות. ככה מציגים את זה בדרך כלל. זה טיעון לא נכון. זה טיעון לא נכון, בגלל שהיש המושלם הזה, אם הוא קיים, הוא אכן יותר מושלם, אבל מי אמר שהוא קיים? אבל זה הוויכוח. לעומת זאת פה, זה כל הפואנטה. כל הפואנטה זה שהטיעון שלו בכלל לא מדבר על היש המושלם במציאות, אלא יש הכי שלם שאני יכול להעלות על הדעת. הכל נמצא אצלי בראש, כל ה... כן, זה כמו הסרט הזה, הכל בראש, יש... הכל בראש קוראים לזה, יש סרט כזה, נכון, שכל הדמויות האלה שנמצאות בראש. זה אנסן, כל הנבל, זה הכל בראש. כל הדמיונות שלו וכל ההבחנות שהוא עושה, זה הכל בין תמונות בראש. שום דבר לא נוגע למה שקורה, מה קיים בעולם. הוא לא מדבר על היש המושלם. הוא מדבר על היש הגדול ביותר שניתן לעלות על הדעת. זה מושג מחשבתי, זה לא מושג בעולם עצמו. לא, לא, רגע, 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 רגע. שנייה, אני רוצה רק שיובן קודם הטיעון, לפני הפרחות. אז למה הטיעון הזה הוא הרבה יותר חזק? בגלל שפה הוא אומר, הרי אתה יכול להעלות על הדעת את היש הזה כיש קיים. לא שהוא קיים, אבל להעלות אותו על הדעת כיש קיים אתה יכול, נכון? אבל אם זה כך, אז היש שהעלית קודם על הדעת לא היה השלם ביותר, לא היה הגדול ביותר. מה שסותר את ההנחה. לכן אתה חייב להעלות אותו על הדעת כיש קיים. מה שאי אפשר היה לעשות אם היית מדבר על האובייקט עצמו. ומה עשית, איך מציגים בדרך כלל את הטיעון? בדרך כלל אומרים, אלוהים הוא היש המושלם, בסדר? כיוון שאם הוא היש המושלם, אם הוא לא היה קיים, אז יש יותר מושלם. הוא עצמו, שגם קיים. אז זה סותר את ההנחה שהוא היש המושלם, לכן חייב להיות שהוא קיים. זה שטויות. ועל זה צוחקים בצדק. למה? מי אמר שקיים יש יותר מושלם? היש הזה שהוא גם קיים, אין יש כזה, הוא לא קיים. אז מה, איזה מין תעלול זה? זה טיפשי לחלוטין. אבל אנסלם לא מעלה בדעתו להעלות את הטיעון הזה, זה בכלל לא הטיעון שלו. הטיעון שלו לא מדבר על היש המושלם. אלא על היש השלם ביותר שניתן לעלות על הדעת. מה ההבדל? שכאן יש לו טענה טובה. הוא אומר, אתה יכול לעלות על הדעת את הציור כקיים. כל דבר שיש לך בראש, אתה גם יכול לעלות אותו על הדעת כקיים. נכון? אין סיבה להניח שלא. אז כאן זה כבר לא חשוף לאותה פרחה שהעליתי קודם על הטיעון בניסוח הפשטני שלו. כי כאן הטענה טובה. הרי אתה יכול לעלות אותו על הדעת כקיים, אז זה אומר שאם אתה מעלה אותו על הדעת כלא קיים, זה לא היש המושלם. אז לא העלית על הדעת את היש המושלם. לכן אתה חייב להעלות אותו על הדעת כיש מושלם, כיש קיים, סליחה. אלא מאי? זה, בדיוק, זה שטר ושוברו בצידו. מה זאת אומרת? לא הוכחת לי שהוא קיים. הוכחת לי שהוא הגדול ביותר שאני יכול להעלות בדעתי, זה יש קיים. בסדר? אני יכול להעלות אותו בדעתי, אבל מי אמר שהוא קיים? הרי אם כל המשחק נמצא אצלי בראש, המטרה שלך זה להוכיח משהו שקיים במציאות. בינתיים הוכחת לי משהו על מה שקיים אצלי בראש. אבל עכשיו תעבור איתי חזרה למציאות. אתה לא מוכיח לי על משהו אצלי בראש. אתה רוצה לטעון שיש אלוהים. זה הכל ההקדמה, נכון? דיברנו על זה שאמונה באלוהים זה לא חוויה ולא רגש ולא כלום, זו טענת עובדה. אתה רוצה להוכיח לי שאלוהים קיים. לא הוכחת את זה. כל מה שהוכחת לי זה מה יש לי בראש. אז מה? מה אכפת לי מה שיש לי בראש? כן, העולם לא חייב לך כלום, הוא היה כאן לפניך, מה שנקרא. מארק טוויין. זה שיש לך בראש משהו, זה אומר שהוא גם קיים. העולם לא מתנהל לפי מה שיש אצלך בראש, לצערנו. לצערי, לפחות משהו בראש שלי. אז אבל זה לא נכון. או זה לא כל כך פשוט כמו שחושבים. זה לא נכון, זה חזק מדי, אבל זה לא כל כך פשוט כמו שאנשים חושבים. הוא הוכיח לי שאצלי בראש קיים מושג של היש השלם שהוא גם קיים. נכון? זה היש המושלם שקיים סיבות. זאת אומרת שמבחינתי בראש הוא קיים. אז עכשיו, למה להניח שהוא לא קיים במציאות? הרי מה ההבדל בין הציור שאני תופס אותו כקיים לבין התמונה של הציור שאני לא תופס אותו כקיים? שכשאני תופס את הציור כקיים, באמת עומד מולי ציור. לכן אני תופס אותו כקיים. מי שאומר לי, תראה, אתה חושב שהציור קיים? זה סתם הסוליפסיסטים. מה אומרים הסוליפסיסטים? הסוליפסיסטים זה אלה שאומרים שאין עולם חיצוני, הכל קיים מסביב בראש. אוקיי? אידיאליסטים, סוליפסיסטים. אז מה הם אומרים? אתה מדמיין שהציור קיים. אין ציור ולא כלום, זה הכל רק אצלך בדמיונות, בהכרה שלך. אוקיי? זאת בעצם שאלה ספקנית, נכון? אתה הנחת, אתה מניח, אתה מגיע למסקנה שמשהו הוא נכון, או שמשהו הוא קיים. יפה מאוד, מסקנה שלך, מי אמר שזה נכון בעולם? נכון? זאת הטענה. מה עונים לסוליפסיסט? אתה ספקן, אני לא ספקן. אם אני מגיע למסקנה שמשהו קיים, אז מבחינתי הוא קיים. אם אני חושב שמשהו הוא נכון, אז הוא נכון. מה אתה אומר, אולי אתה חושב שזה נכון ואולי אתה טועה? נכון, יכול להיות שאני טועה, אבל אני לא ספקן. זה המסקנה שלי. אז אם אנסל מוכיח לנו שאנחנו חושבים שאלוהים קיים, זה מספיק טוב. כי מספיק שהוא הוכיח שאנחנו חושבים שאלוהים קיים, למה להניח אז אם ככה שהוא לא קיים? זה סתם טענה ספקנית. טענה ספקנית באה לבן אדם ואומר, תראה, אני חושב, הגעתי למסקנה שיש חוק גרביטציה. בא מישהו ואומר, תראה, אולי זה סתם דמיון שלך, מי אמר שבאמת יש חוק גרביטציה? מה אתם עונים לאחד כזה? אין תשובה. אתה לא יכול באמת לענות לו. מה אתה עונה לעצמך? לשאלה הזאת, לא לספקן, לספקן לא תוכל לענות כלום. מה אתה עונה לעצמך? אני לא ספקן, מה אתה רוצה? אם אני חושב שזה נכון, מבחינתי זה נכון, אין לי ספק. אני לא מטיל ספק במקבילות הזאת שיש, כן, בין מה שקורה אצלי בראש לבין מה שקיים בעולם. אחרת אני ספקן. מי שלא ספקן, לא מטיל בזה ספק. עכשיו, אם הוכחתי לך שאצלך בראש אלוהים, היש המושלם, קיים, אז בעצם הוכחתי לך שאתה מאמין שהוא קיים. אז עכשיו להגיד, אבל כן, אבל באמת הוא לא קיים, זה סתם טענה ספקנית. הוכחתי לך שאתה מאמין שהוא קיים. זאת אומרת, כן, אבל אולי אני טועה. מה אתה טוען? כן, אבל אולי אני טועה? זה מה שאתה תגיד לי. הוכחתי לך שאתה גם מאמין שהוא קיים. לא רק אני. זאת אומרת, כן, אבל אולי אני טועה. אז גם אתה טועה, לא רק אני טועה. בסדר. אז הוא קיים באותו מובן שאנחנו שנינו מדברים עליו. אתם מבינים? אתה נהיה סוליפסיסט. אתה נהיה מישהו שכל הטענות שלו על העולם הן בעצם טענות על מה שקורה אצלנו בהכרה הפנימה. אתה סתם ספקן, אבל אתה לא ספקן. זאת אומרת, אם הנבל, כן, האתאיסט, הוא ספקן, בסדר, הוא ספקן, אז אין לי מה לדבר איתו. עם ספקנים אין מה לדבר. אנחנו מדברים עם האתאיסט שהוא לא ספקן, הוא מעלה טענה פוזיטיבית, הוא אומר, אין אלוהים, לא ספקנות. הוא מעלה טענה על העולם, גם הוא תופס את העולם כמוני. השולחן קיים, הפלאפון קיים, הדברים קיימים, הוא לא ספקן. רק הוא חושב שאין אלוהים. אם זה מי שעומד מולי, אז אם אני מראה לו שהוא עצמו מאמין בקיומו של אלוהים, אז גמרתי את העבודה, I rest my case. אמרתי, וואלה, I case my race. מה שיש? אה? ראיתי לו בטיעון הזה. למה? הנה, הוכחתי לו. אה? מה זה לא השתכנעתי? מה זה לא השתכנעתי? תגיד לי מה לא בסדר בטיעון, מה זה לא השתכנעתי? כן? אתה לא יכול לחשוב שהוא כן קיים? זה מה שהוא טוען. אתה יכול לחשוב שהוא כן קיים? לא, זהו. אז אם אתה חושב שהוא קיים, וזה הרי יותר שלם מלחשוב אותו כלא קיים, אז מה הבעיה? לבקשתי, נכון? אבל אתה מצליח לדמיין. לא אמרתי שאתה חושב שהוא קיים. אתה מצליח לדמיין אותו כקיים? אז היש השלם ביותר זה יש קיים. אז אלוהים בתור היש השלם, ואתה מבין את קיומו של היש השלם נמצא אצלך בראש, אז הוא גם קיים אצלך בראש. כי אחרת הוא לא היה שלם. הערעור שאני יכול להעלות, ואני אמשיך את מה שאתה אומר, זה יותר חזק ממה שאתה אמרת. מי אמר שאני יכול לדמיין אותו כקיים? איפה באה ההנחה הזאת? אם משהו עומד מולי, אז אני תופס אותו כקיים, כי הוא מעורר לי את הנוירון הזה, שמסמן לי, דע לך, זה לא תמונה דמיונית, זה תמונה שהיא בבואה של משהו שקיים במציאות. אבל האם אני יכול, עכשיו אני אומר לצייר, יש לך תוכנית של הציור בראש, אוקיי? אני אומר לצייר, בוא תדמיין שהציור הזה באמת גם קיים. תדמיין אותו כקיים. כשהוא מדמיין אותו כקיים, ואני שואל אותו, תגיד, אבל הוא באמת קיים? הוא יגיד לי, לא. אז זה לא באמת לדמיין את הציור כקיים. כי מי שמדמיין את הציור כקיים, ואני שואל אותו, תגיד, יש מולך ציור? הוא יגיד, כן. אתם מבינים? אני חושב שההנחה הבעייתית אצל אנסם, ולכן אמרתי, אני לא מקבל את הטיעון שלו. אבל זה הרבה יותר טריקי ממה שכולם מלגלגים עליו. זה הרבה יותר טריקי. זאת אומרת, הטיעון הזה הוא טיעון מבריק. זאת אומרת, יש פה נקודה שלא כל כך פשוט לשים עליה את האצבע. אני חושב שזאת הנקודה. הוא מניח שבן אדם יכול לדמיין אובייקט דמיוני כקיים, אחרי שהוא עצמו יבחין בין לדמיין את האובייקט הזה לבין לתפוס אותו כקיים. ואת זה עושים רק כאשר הוא באמת קיים מולי. נו, אז עכשיו אתה מנסה לרקוד על שתי החתונות. אתה מניח שהנבל יכול לדמיין את האובייקט הזה כקיים, למרות שהוא חושב שהוא לא קיים. לא, אי אפשר. אם אתה חושב שהוא לא קיים, אז אתה לא מדמיין אותו כקיים. פשוט אי אפשר. כן? המשפט הזה, אתה יכול לדמיין אותו כמשהו שגם קיים, פשוט משפט לא נכון. הוא משתמש פה בהנחה לא נכונה. לא, אני לא יכול לדמיין אותו כקיים. בסדר? לכן, שימו לב, הערעור הוא לא בזה שאתה הוכחת לי רק את הקיום בשכל, לא הוכחת לי את הקיום במציאות. כי זה ערעור ספקני. ואת אם הוכחתי לך שאתה מאמין באלוהים, אז הוכחתי לך שיש אלוהים. For all practical purposes. כן, אני לא... השאלות הספקניות, כן, אבל מי אמר שמה שאני חושב גם נכון, לא מעניין. אתה לא מוטרד מהם וגם אני לא מוטרד מהם. הבעיה נמצאת במקום אחר. אם כל ההנחות נכונות, אז הוכחתי לך שאלוהים קיים אצלך בראש. אבל אחת ההנחות לא נכונה. וזאת ההנחה שאתה יכול אכן לדמיין את אלוהים כקיים, למרות שאתה חושב, אונטית, שהוא לא קיים. לא נכון? אני לא יכול לדמיין אותו בכלל. זה לא נכון. לשיטתי, היש השלם ביותר שאפשר להעלות על הדעת, זה אלוהים לא קיים. לשיטתי כנבל, כן? היש הגדול ביותר שניתן להעלות על הדעת, זה אלוהים לא קיים. זהו. אי אפשר להעלות, אין יש יותר גדול מזה שניתן להעלות על הדעת. אה? לא, מושג, לא משנה. אם אתה אפלטוני, אז גם מושגים קיימים, אבל... הערה חשובה נוספת. אני כשהקדמתי על דרכי ההוכחה השונות, אמרתי שקאנט מיין אותם לשלוש דרכים. ראיה אונתולוגית, ראיה קוסמולוגית וראיה פיזיקו-תיאולוגית. ראיה הקוסמולוגית והפיזיקו-תיאולוגית זה ראיות שמניחות הנחות עובדתיות כלשהן, שקיים עולם, ושקיים עולם מורכב, כל אחת, כן? אבל מניחות משהו על המציאות, ומזה מגיעות למסקנה שיש אלוהים. הטיעון האונתולוגי לא מניח שום הנחה. הוא עושה ניתוח, הוא מניח הגדרה, הגדרה זה לא הנחה, אני מגדיר מושג, היש המושלם, אוקיי? מתוך ניתוח של המושג, פתאום קופצת לי טענת עובדה, מן איזה הוקוס פוקוס כזה. וזה מה שקאנט אומר, לא יכול להיות, טיעון אונתולוגי זה פשוט לא יכול להיות אפריורית, לא יכול להיות, אתה מגדיר משהו, ומעצם העובדה שהגדרת אותו יוצאת איזושהי טענה על העולם. דיברנו על הקוגיטו של דקארט ועוד, שהיו עוד ניסיונות לאורך ההיסטוריה להוכיח דברים בצורה כזאת, הם כולם נכשלים. אי אפשר להוכיח דבר כזה. אבל אמרתי, זה לא טיעון, כי אתה צריך להראות לי איפה הבאג בטיעון של אנסל. אתה לא יכול להניח את המבוקש, להגיד, לא, טיעון כזה לא יכול להיות, לכן זה לא נכון. הנה, הוא הראה לך, זה כן יכול להיות. אמרתי לכם, כן, שאומרים שמשהו לא יעלה על הדעת, זה אך ורק על דברים שכן עולים על הדעת, נכון? לא יעלה על הדעת שמישהו יעשה כך וכך. מתי אומרים את זה? אחרי שמישהו עשה כך וכך. נכון? אף פעם לא אומרים לא יעלה על הדעת שמישהו עשה כך וכך, אם באמת לא עולה על הדעת שהוא לא יעשה כך וכך. זה ברור. זה כמו שאומרים על מישהו שהוא גוי גמור, זה תמיד כשהוא יהודי, נכון? אף פעם לא אומרים על גוי שהוא גוי גמור. היהודי הזה הוא גוי גמור. הטענה היא שאתה לא יכול באמת להעלות דבר כזה על הדעת. ואם כך, אז בעצם, שימו לב שדבר ראשון שגילינו פה, נגיד שאני מגיע למסקנה, נגיד שאני כן מניח את ההנחה הזאת שהנבל יכול להעלות על הדעת שהיש הזה הוא קיים. אולי כן, אולי ההנחה הזאת נכונה. היא לא הכרחית, אבל אולי היא נכונה. יכול לבוא מישהו ולהגיד כן, אבל אם זה נראה הגיוני, כן, זה יכול לעלות על הדעת. אז הטיעון טוב. אז הוכחתי לו שיש אלוהים, אם ההנחה הזאת נכונה. אבל הוא לא אונתולוגי. כי טיעון אונתולוגי זה טיעון בלי הנחות. רק הגדרות וניתוח מושגי, רק הגדרות ולוגיקה. בלי הנחות בכלל. אז גם אם אנסלם היה צודק, וההנחה הזאת שהנבל יכול להעלות על הדעת את קיומו של אלוקים, כקיים, את אלוהים כקיים, היא הייתה נכונה, גם אם ההנחה הזאת הייתה נכונה, זה עדיין לא היה טיעון אונתולוגי. כי זה היה טיעון שיש לו הנחה, ההנחה שהוא יכול להעלות על הדעת את אלוהים כקיים. זאת הנחה. זה לא נכון שזה טיעון בלי הנחות. או במילים אחרות, קודם כל, בין אם הטיעון הזה נכון ובין אם הוא לא נכון, הטיעון הזה הוא לא טיעון אונתולוגי. עכשיו, אתה צריך לדון, אם אתה מקבל את ההנחה הזאת, שהנבל יכול להעלות על הדעת את אלוהים כקיים, אז בסדר גמור, אז הוכחתי לך שיש אלוהים באמת. הנה חינמי, אז הטיעון עשה את העבודה. הוא הוכיח לך שיש אלוהים. אם לא, אז לא. אבל בסדר, כל טיעון, אתה מקבל את המסקנה רק אם אתה מקבל את ההנחות. זה לא פגם בטיעון, זה שצריך הנחות. כל טיעון מצריך הנחות. זה לא פגם בטיעון, נכון? דיברתי על הנחת המבוקש. הנחת המבוקש זה לא כשל. אז לכן הבעיה בטיעון הזה זה לא שיש לו הנחות. הבעיה בטיעון הזה שההנחות, לי לפחות נשמע, ההנחה, לי לפחות נשמעת לא סבירה. אבל אם מישהו יגיד, תראה, בעיניי, נגיד יבוא אתאיסט ויגיד, אתה יודע מה, אלוהים לדעתי לא קיים. אבל אתה צודק, אני יכול לדמיין את אלוהים כקיים. במובן הזה אני כן מסכים להנחה שלך. אם הוא יסכים, אז אני אצליח לשכנע אותו שאלוהים גם קיים. אז הוא פשוט טועה שהוא חושב שהוא אתאיסט, הוא לא אתאיסט. אוקיי? רק מה, רק אני, אישית, לא חושב שההנחה הזאת סבירה, אני לא מקבל אותה לכן, אני גם לא מקבל את המסקנה. ואת הנקודה החשובה במהלך הזה, זה שהטיעון של אנסם, לא שהוא לא נכון, אלא הוא לא אונתולוגי. זה כן טיעון שמבוסס על הנחה. זה לא טיעון בלי הנחות, כי טיעון בלי הנחות, מה העוצמה שלו? טיעון בלי הנחות מאלץ את כולנו לקבל את המסקנה. כי לא אנחנו שום הנחות, אתה לא יכול להתווכח על זה. אם אני צודק, אז המסקנה כפויה על כולנו, כי זה לא תלוי בשום הנחה שאני מניח. זה מה שהוא ניסה לעשות. זאת הוא ניסה לבנות טיעון שלא תלוי בשום הנחה. ולכן כל אחד חייב לקבל אותו. בזה הוא נכשל. כי יש פה הנחה. עדיין יכול לבוא מישהו ולומר, תראה, ההנחה הזאת נשמעת לי סבירה. לאחד כזה, אנסלם באמת יכול להוכיח שיש אלוהים. בסדר? אז זה הרבה יותר עדין מהלגלוגים הרגילים על ההנחה הזו, כן, מושלם ולא מושלם, ולכן הוא כן קיים, ומין כזה, כולם תמיד צוחקים, בלי שהם מנסחים באמת, ואיפה הבעיה, מעט מאוד אנשים באמת עושים עבודה, בשביל לדון בעניין הזה, זה בדרך כלל מלגלגים, כמו דוקינס, כן, וכולי, כל האתאיסטים המקצועיים, אז הם פשוט קשקשנים, הם לא מבינים מה שמדברים. זה נכון שהטיעון הזה הוא טיעון, אני לא הייתי משתכנע מהמסקנה שלו, אבל אני רחוק מלזלזל בו. זאת אומרת, הדיוק שלו הוא דיוק מדהים. אני לא חושב שאתה יכול להעלות על הדעת את אלוהים כקיים אם אתה חושב שהוא לא קיים. והוא צריך את ההנחה הזאת בשביל המהלך שלו. זאת אומרת, כשאני מעלה, זו הדוגמה של הציור שהוא הביא. כשאני מעלה את הציור הזה מול עיניי, ואני רואה אותו כקיים, זה אך ורק אם הוא באמת קיים לי מול העיניים. זה בדיוק ההבדל. זאת אומרת, אם אני מדמיין את הציור הזה, אני יודע שהוא לא קיים. זאת אומרת, היכולת להעלות אותו על הדעת כקיים, זה רק בעולם שבו הוא באמת קיים. טוב, אם אתה מניח שהוא קיים, אז ברור שאפשר להעלות אותו על הדעת כקיים, והמסקנה היא שהוא קיים, והנחת את המבוקש. לא עשית כלום. אבל אם האתאיסט לא מניח שהוא קיים, אז למה אתה חושב שהוא יכול להעלות אותו על הדעת כקיים? אגב, אני יכול להקשות עליכם אפילו יותר. אני יכול, זה גם בספק אם הוא יכול להעלות אותו על הדעת, כי קיים. הספק ילווה אותך על. אבל אני יכול להקשות עליכם יותר. הרי אם אני אקח אתכם למעבדה עכשיו במדעי המוח, ואני אגרה את הנוירון הזה שמסמן לך את הדבר כקיים, אגרה אותו מלאכותית עם חשמל. הנוירון הזה שקובע האם מה שאני רואה זה דמיון או קיים, ואני מגרה אותו, אז באמת הבן אדם יחשוב שהוא קיים, נכון? כן, בטח שיש. באמת, אפשר לעשות את זה בקלות. עשו כבר דברים כאלה. הרבה דברים כאלה עשו. אלפי ניסויים. את המציאות, נכון, בדיוק. וזה כל הקאץ' בטיעון של, של, של אנסל. הוא מבחין בין שלושת הדברים, ולא כמו שכולם חושבים. עכשיו תבינו, אם זה ככה, אז אני כן יכול לעלות על הדעת משהו כקיים, גם אם הוא לא קיים. אם אני אגרה את הנוירון ההוא, נכון? אז מה הבעיה? בדיוק. השאלה אם דבר כזה נקרא להעלות על הדעת. לא נקרא להעלות על הדעת, עשיתי לך מניפולציה. ולכן אני חושב שעדיין להעלות על הדעת, במובן שהוא מדבר עליו, זה צריך להיות משהו שאני עושה אותו באופן יזום. לא עם מניפולציה, אלא אני באמת מעלה את זה על הדעת, לא שאני מגרד נוירונים. בסדר? אבל תבינו, זה מאוד טריקי. כי עכשיו, התוספת הזאת שאמרתי עכשיו, עוד יותר מקשה, עוד יותר מחזק את הטיעון של אנסל. למה להניח שאי אפשר להעלות אותו על הדעת? הנה, תגרד את הנוירון והעלית אותו על הדעת, למרות שאתה אתאיסט. ואם זה ככה, אז הטיעון לגמרי בסדר. נכון? עוד פעם, יש לו הנחה. אבל עכשיו ההנחה היא הנחה נכונה. ולכן גם מסקנה אני מקבל. לא שאין לו הנחה.
מה? סיבה להבדיל בין מה שאני תופס כקיים למה שקיים באמת.
או, נכון. זה הרהור נכון, אתה צודק. כי עכשיו כבר שאלת הספקנות כן עולה. כי ברגע, אולי זה מחזק את טענת המניפולציה. אבל למה מניפולציות לא נחשבות העלאה על הדעת? כי הרי כל ההנחה היא שהעלאה על הדעת ואמירה על המציאות, אני לא עושה הבדל ביניהם אם אני לא ספקן. אם בדעתי הגעתי למסקנה שלו אם קיים, אז מבחינתי הוא קיים. אני לא מוטרד משאלות ספקניות. אבל אם אפשר להעלות על הדעת על ידי גירוי נוירונים, את קיומם של דברים שלא באמת קיימים, טוב, אז אני לא יכול להתעלם מהתהייה הספקנית. אז זה שהגעתי למסקנה שהוא קיים, זה לא אומר שהוא באמת קיים. ואז התעורר הבעיה, נכון, הוכחתי לך שאתה מאמין, אבל זה שאתה מאמין זה לא אומר שהוא באמת קיים. בסדר? אז זה טריקי. זאת אומרת, לפחות את זה אני חושב שאתם צריכים להודות. זה לא דבר פשוט. אוקיי. יכולים לעלות על הדרך את זה ששיגעתי אותך.